אתה יכול להתחיל. טוב. אתם תראו מה אתה. יש לנו היום חבר מליאה שלא תתלהבו, אתם לא הולכים, אנחנו לא הולכים לחגוג לכל אחד מכם, אבל הוא יחיד ומיוחד, והיום הוא חוגג יום הולדת, ואנחנו נשיר לו היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. לתת לדן יורגן מזל טוב. רצית משהו מתוק? רצית משהו מתוק? אני חייבת לומר לכם, שזה יום מרגש. דן, אנחנו מאחלים לך עד 120 שנים של בריאות, של אושר, של שמחה, של התנדבות במליאה ובכל מקום שתבחר, שתהיה איתנו כל הזמן. אנחנו אוהבים אותך אהבת נפש, אתה איש מיוחד במינו, ואנחנו כולנו באחד מאחלים לך את הכי טוב שבעולם. ואם אתם לא יודעים, רק לי מותר לתת חיבוק.
מה, אנחנו בקורונה?
זהו חברים, מהרגע הזה לא מדברים לא על גיל ולא על שום דבר.
למה? 59? אני גם רוצה
ב-59. אתה בן 59, ראיתי, שמו לך 59. זה מאוד יפה. אתם יכולים להמשיך לאכול. אני, מה אני אמרתי לפני כן? את לא הקשבת, דפנה. נזכיר לך את זה בוואטסאפ. טוב.
כל מי שמגיע לזה. נראה לי
כן. אני אמשיך עם ראש המועצה רעל.
תחית תמיד האימונת
שנפגע. מקלטה, זה בסדר? בדיוק, מקלטה.
דן, אתה רוצה שאני אחתוך לכולם את העוגה, ניתן להם סלייסים קטנים? אני אעשה את זה בשמך. אז אני אחתוך לכם כל אחד חתיכה קטנה, כי צריך במידה, במידה.
Yeah. איזה רב, כאן המצגת נמצאת פה, אבל לא התפלתי כאן, 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 אוקיי, איזה רב, כאן המצגת כאן, יש לנו כאן במליאה, אבל לא התפלתי את זה כאן. מה שיש לי זה גרושי כאן. הזהרתי בישיבה הקודמת, יש לנו ערב גדוש היום, כמה דברים. אני רוצה להגיד לכם...
דני, אני לא 95, אבל ממש מתקשה לשמוע.
מה?
אני לא 95, אבל ממש מתקשה לשמוע.
לשמוע, קודם כל, כל מי שיהיה לו יום הולדת 95 יקבל עוגה, מי בעד? איפה מרב? תראו, יש לנו ערב ארוך וקדוש. אני שלחתי את ה... אתם יודעים, כבר מתחילים להכיר אחד את השני. אנחנו מלאה חדשה, אבל מתחילים להכיר אחד את השני. אנחנו רוצים לעבור את הערב הזה ברוגע מסוים. ואני הנהגתי את המנהג הזה של לתת 5 דקות לכל סעיף, אחרי שאני עברתי טראומה של מליאה שהייתה נמשכת 4 שעות, ושרק אחרי 3.5 שעות מגיעים לסעיפים שצריך להחליט על, כן, ואז הייתי בקריזה מזה, ואמרתי שעה וחצי, וזה בסדר, זה לא קדוש השעה וחצי, ובטח לא הלוז הזה. החל מפעם הבאה לא יהיה לוז. אני כבר אומר לכם עכשיו שאנחנו נקדיש לפחות 30 דקות לנושא של ההסכם גג חוקי עזר, ולפחות 30 דקות לנושא של הכפר גמלאים. אנחנו לא נקצר את זה יותר מזה, דבר ראשון. אני אומר לכם דבר שני, שמכיוון שיש פה, מה שנקרא, כבר נפגשתי פעמיים עם היישובים הבדואים שמאוד נרגשים סביב עניין חוק העזר, ונפגשתי היום עם חלק מחברי המליאה שהעירו כל מיני הערות, אז אני עכשיו, בניגוד לכל סדר תקין רגיל, אני עושה עכשיו הפסקה מתודית במליאה הזאת, ואני מראה לכם מה שרשמתי על הלוח, שזה מה אנחנו הולכים לעסוק בו היום. אני יודע שלא כולכם יודעים למה אני עושה את זה ומה כל ההתרגשות, אבל אני רוצה להסביר לכם. הסכם גג וחוקי העזר, חברים,
ראיתם?
מי בעד? הסכם גג וחוקי העזר זה דרמה גדולה, זה חלק מההתרגשות שלי, כמו הגדלת היישובים ב-700, הגדלת ועדות הקבלה וכו'. זה בעצם, המטרה היא פה לפתור סוף סוף את הבעיה של החוסר התקציב שלנו הכרוני בתשתיות, גם ביישובים הבדואים וגם ביישובים היהודיים, ולהוסיף לעצמנו מקורות נוספים. אנחנו לאט לאט נכנסים בתוך סד במדינה, ואני אסביר את כל זה אחר כך. מה שאני עכשיו עושה, זה שאני מראה לכם על מה אנחנו הולכים להחליט ולהצביע היום. אחד, מליאת המועצה לא מאשרת נוסח הצעת חוקי העזר שהוא עבר לכם. שזה יהיה ברור, זה לא הנוסח שאנחנו הולכים לאשר אותו. שתיים, יש להכין נוסח חוקי עזר שלא יאפשרו חיוב רטרואקטיבי של מבנה מגורים שנבנה עד אישור החוק, ולא של מבנה מגורים שלגביהם הוצאו היתר עד הראשון לתשיעי 26, עוד שנתיים מהיום, בסדר? או עד אישור סופי של נוסח החוקים ופרסום ברשומות המאוחר מביניהם. זאת אומרת, אין רטרואקטיבי, לא יחויב מבנה קיים, וגם לא מבנה שיוציא יותר בשנתיים הקרובות, לפי חוק עזר. זה לא יחול על זה. שלוש, נציגי ציבור בדואים מוזמנים להשתדל להשיג השתתפות נוספת כדי להגדיל את ההנחה ביישובים הבדואים. הבדואים כרגע מוצע, אנחנו עשינו חשוב שזה יצא בערך 50% בגלל שיש השתתפות נוספת ועידוד נקודתי לבדואים. אם יצליחו להשיג שיפוי מהמדינה ל-90% שישלמו רק 10%, שישלמו מצידי 0. העיקר שאנחנו, יהיה לנו את המקורות. וכפוף לאל, המליאה מאשרת קידום הסכם גג ותחשיבי קידום הסכם גג ותחשיבי בקשות המימון התוספתי, נוסח סופי יובא לאישור המליאה. מה אנחנו מאשרים? אנחנו מאשרים את זה שאנחנו מבקשים 380 מיליון שקל. לבקש 380 מיליון שקל. נוסח הסופי של ההסכם יובא לאישור מליאה. אני לא יודע אם זה יהיה בעוד חצי שנה או בעוד שנתיים. מה שיותר קרוב לשנתיים, בגלל זה לקחתי את השנתיים האלו, כי זה עובר את המסכת איסורים של משרד הפנים וועדת הפנים של הכנסת וכל הסיפורים על כל חוק עזר. עד עכשיו חוקי עזר, אפילו חנייה לקח לנו שנתיים. המליאה מאשרת קידום חוקי עזר, נוסחים סופיים יבואו לאישור המליאה. אלו ההחלטות שאנחנו שואפים שאני יביא להצבעה היום.
דני, יש לי שאלה לגבי התהליך, כמו שאתה מדבר עכשיו, לא לגבי תוכן. כן. רובנו פה עובדים בתיאום מלא עם ההנהלות היישובים הנבחרות שלנו. בדקתי את זה, אני יודעת שגם חבריי בדקו, לא מכירים את הנוסח עצמו. באיזה שלב זה הולך לבוא להנהלות היישובים, זה שהם יוכלו להתייחס, אני לא מכירה את הפרוצדורה הזאת.
אני, את מכניסה אותי לדיון עצמו.
לא מעניין אותי התוכן של חוק.
לא, לא, אני מבין, אני מבין. אבל השאלה היא, אני לא אגרר עכשיו לשאלה הזאת. כשנדבר על החוק עזר, תכף נגיע לזה ואני אדבר על זה. בגדול, זה כבר אחרינו. המועצה כבר בפועל מבצעת ב-90% מהמקרים את ה-100% של הביצוע. אין כבר חקל, אין כבר מעורבות של היישוב, אין כבר מעורבות של המשתכנים, אין החזר כספים. אנחנו לא בסרט הזה בכלל. זה כבר לא בסרט. ואם יש יישוב שמתעקש לעשות, אז הוא יוכל להמשיך לעשות גם כשיהיה חוק הזה. בסדר, זה לא רלוונטי.
אני לא אכנס אותך למתי שאתה, נדבר על זה בזמן שאתה החליט, אבל אני עדיין לא הבנתי למה יישובים לא
יכולים. בסדר, זה כי זה מוכר, אני מצטער. אז אני רק רציתי להבהיר עכשיו, שהיום אנחנו מצביעים, ואנחנו, הדבר שמצביעים עליו זה זה, וההסתייגויות והרזרב זה פה, רשום. אנחנו לא מאשרים שום נוסח שעבר. אני גם מתנצל על כל הדבר הזה, אנחנו הרי, קודם כל, התכנסנו ההנהלה רק ביום שני ולא ביום חמישי, שבוע קודם, כמו שבדרך כלל בגלל חופש של מישהו או בגלל מישהו, אני לא יודע בגלל איזה סיבה, דבר ראשון. דבר שני, שנלי פה, ביקשה ממני להעביר את כל החומר, אז העברתי את כל החומר, אבל זה גם חומר היה מיותר ומפחיד, כי כמו שציינו היום, כתוב שם שיש כן חיוב רטרואקטיב. אז לא. אם אתה נכון, החליט היום שלא. ודבר שני, עם הבדואים, אני התחייבתי להם שאם הם יציגו יותר מימון, אנחנו נצטרך להוריד את זה גם, את התחשיב, אבל כשנגמור את החוק עזר הזה, אני לא יודע מה תהיה עמדתם, אנחנו נגיע לזה. עכשיו כך, אני עוזב את זה. הכפר גמלאים, יש משרד כלכלני רציני מתל אביב שהגיע ועשו את התוכנית עסקית, הוא מוזמן לשעה 7 להציג את העניין הזה של הכפר גמלאים. הכפר גמלאים, בניגוד לחוק הזה, כבר כינסנו את הוועדה כספים של המועצה, את הדירקטוריונים, את כל האנשים שרצו להגיע, ועשינו על זה כבר דיון של שעתיים. אנחנו נעשה על זה דיון, כמו שאמרתי, החל משעה 7. אני, מכיוון שאני שואף בשעה 7 להגיע לכפר גמלאים, אז אני עכשיו מקריא לכם את סדר היום, ואני רוצה שתעצרו אותי איפה שיש משהו שלא נוח לכם, כי אני רוצה לדבר על הסכם גג בחוקי עזר, זה הנושא המורכב הראשון שיש לנו עד 7. כל שאר הדברים מבחינתי הם טכניים, אבל אני רוצה שמה שנקרא שתבינו על מה אנחנו בכל אופן מחליטים. אישור פרוטוקול קדם כמובן. תוכנית אסטרטגית, אני לא רוצה לדבר על זה, אני כבר אמרתי לכם את זה פעם קודמת, אנחנו לא מאשרים אותו, אנחנו מחלקים אותו. יש לכם חודש להסתייג, לשנות וכו', בשבוע, בישיבה הבאה נאשר אותו. אני לא מתעסק עם זה. אין, לא צריך להחליט ולא כלום, קבלו אותו ב... התבחיני תמיכות, תבחיני תמיכות, כל הוותיקים פה מכירים את הסיפור הזה של תבחיני התמיכות. לא נשארו לנו תמיכות, עמותות שהן לא עמותות עירוניות, חוץ מעמותת הספורט. עמותת הספורט זה ספורט תחרותי, זה בעצם מנוהל בתוך ההתנהלות של המרכז הקהילתי, ואנחנו נאלצים, בגלל אילוצי החוק ובגלל שזו עמותה שהיא לא עמותה עירונית ולא עמותת בת ולא חברת שותפות, אני לא יודע מה כל ההסתגויות האחרות, לעשות את התהליך כדלהלן. ועדת תמיכות, שזה יועץ המשפטי של המועצה, מנכלית המועצה וגזברית המועצה, מציעים תבחינים, אנחנו מאשרים את התבחינים, אנחנו מפרסמים אותם. לכאורה כל העמותה יכולה להגיש ולבקש מאיתנו תמיכה. אנחנו לא תומכים בחברה להגנת הטבע, אנחנו לא תומכים בשום עמותה ככל שתהיה, גם לא בעמותת הסביבה או מישהו שדברים שאנחנו באדם. התמיכות שלנו הן לא הולכות בשיטה הזאת, יש לנו עניין אחר למאבקים, לטורבינות רוח או לדברים אחרים, חלק כן מכירים את זה. זה טכני לחלוטין, אנחנו מאשרים עכשיו את התבחינים, ובפעם הבאה נאשר את התמיכה עצמה. בסדר? זה דבר השני. תעצרו אותי עוד פעם, אני אומר איפה שאתם רוצים שאני... לא, אתם לא שקטים.
אפשר שאלה על זה, גן?
מה?
אפשר שאלה? כן. אפשר שבפעם הבאה לא יהיו שם את התבחינים שאנחנו לא מתעסקים בתקצוב שלהם?
אנחנו משאירים את זה כאופציה, אולי
תבחינים שכבר לא קיים.
כן, אבל זה אופציה, אנחנו לא מתקדמים אותם.
אבל זה אנשים שמגישים כל שנה עוד מגישים את הבקשה?
לא, עוד פעם אני אומר, אנחנו בפועל שנים לא תקצבנו ולא דנו בשום דבר חוץ מעמותת הספורט, וגם אין כוונה השנה. זה בתוך תקציב המועצה התפירה הזאת, אבל מבחינת המגבלת
אנחנו נודיע איזה תבחין מתוקצב ושההצעות יהיו רק בקשר אליו. אבל את האופציה נשאיר לעצמי. לפעמים עושים תיקון תקציב אם מוצאים כסף לתבחין מסוים שאנחנו צריכים...
לא, בסדר, חבל לבלבז את זה יותר מדי, יש לנו פה היום. תוכנית מחסימת סגף. יש לי את התוכנית מחסימת סגף. אם אתם רוצים, אז שמוליק יכול לספר לכם את התהליך. אנחנו ארבע שנים, יותר מארבע שנים, חמש שנים ומשהו מאז שהפסיקו את החציבה שם. יש בקרן לשיקום מחצבות, שיש להם הרבה כסף, והם... זה אחריותם לשקם את זה, וגם שלהם, זה לא שלנו, אנחנו לא הפקענו את השטח, בניגוד לכפר גמלאים או דברים אחרים, זה שטח שלהם, שבעצם הוא עבר לאחריות הקרן לשיקום מחצבות. הם הגישו תוכנית לשיקום, התוכנית שיקום, שמוליק יציג אותו, בסדר? כי יש לי אותו פה ואנחנו נציג אותו. בגדול זה להפוך את זה לחלק מיער סגב, לעשות שם, למלות את הבור ולעשות שם גינון קצת וזה, ויש שם איזה 20 דונם לקצת חנויות וזה כזה, סטייל מבואה ליער. זה ייזום שלהם, זה קרקע שלהם, זה כסף שלהם. הם רוצו את אישור המליאה שאין לנו איזושהי התנגדות לזה או לא יודע משהו. אני רואה בזה עניין טכני לחלוטין, אבל אם מישהו רוצה, בכל אופן אפשר להתעמק.
רק שאלה, אם יש לנו בכלל איזושהי מעורבות בתוכניות?
יש לנו מעורבות, אנחנו, הם מראים לנו כל שלב.
אי אפשר להגיד להם, אנחנו נאשר לכם, רק תעבירו לנו את הכסף של ההטמנה.
תקשיב, זה לא אינטרס שלהם לקדם את התוכנית, זה אינטרס שלנו.
בסדר, סתם זה.
הם יסחבו את זה 200 שנה, אין להם בעיה.
אל תגיד, אל תגיד.
לא, לא, הם עובדים לאט. לא, שיהיה בנוי זה שלנו. שיהיה בנוי זה חלק מיער סגל, זה לא שלנו. יותר מדויק. ה-20 דונם ישווקו במכרז, זה לא שלה. זה לא שלה. אבל ה-200 דונם של השיקום של המחצבה יהפוך לחלק מיער סגב, לשימור. יש, אגב, מי שלא יודע, הוותיקים יודעים, בעלייה לכיוון צומת שכניה, בצד שמאל, מתחת לבתים של הבדואים שם שנמצאים מתחת ליודפת בסיבוב אחד, הייתה שם מחצבה, לא רואים כבר, אני את זוכרת, כן, לא רואים, שיקמות. כן, זה מדהים, זאת אומרת, גם פה יהיה ככה, יהיה בסוף להיפטר. פה זה הרבה יותר גדול, אבל לא משנה, סתם. טוב, יש לנו בקשה לשינוי מורשי חתימה במערכת החינוך. כמובן יש מנהלים חדשים שהם צריכים להיות מורשי חתימה, זה ממש שטויות, סליחה. ויש לנו משהו שהוא לא שטויות, אני אסביר אותו. יש לנו בסלם חלקה פרטית שבעל קרקע, בעלים של החלקה יוזמים בינוי, זה בתוך התוכנית מיתר של סלמה, הוא רוצה, זה את קרקע שלו, זה מיועד למגורים, הוא רוצה לבנות בית. מכיוון שכדי שהוא יבנה בית, זה אגב נוגע בחוק עזר בסוף, כן, בעניין של התשתיות, קרקע פרטית שהוא בונה בית, אנחנו צריכים להצטרף כיזמים לתוכנית. למה? כי התוכנית צריכה להתחבר לכביש, והכביש, לפי הטאבה, עובר בשטח ציבורי שלנו, לכחות. אז אנחנו צריכים להצטרף לטאבה. אין כוונה להחליט לתקצב את זה, אין כוונה להחליט לתקצב את התכנון, אין כוונה להתחייב לשום דבר.
גם לא ביחס לכביש.
מה?
גם לא ביחס לכביש.
לא, גם לא ביחס לכביש.
לא את התכנון ולא את הביצוע.
לא את התכנון ולא את הביצוע.
כי הוא אמור להתחבר?
לא, הוא אמור בינתיים לקדם את הטאבה שלו. ובדיוק כמו שיש בקרקע פרטית אחרת בכל מיני מקומות, אנחנו לא נתחייב לעשות את הכביש עד שלא ישווקו כל המגרשים מסביב וכל הזה, אבל לא, אנחנו, זה שלא, אנחנו בעד, זה מוסדר, זה בתוך יישוב שלנו מוסדר, זה שטח שמיועד למגורים, זה לא, זה משהו שאנחנו בעדו. אז אנחנו מסכימים להצטרף כיזמים בכפוף לזה שאין לנו שום הוצאות, לא בביצוע ולא בתכנון ולא בכלום. זהו, אחרי זה בא הסכם גג. אז נעשה לפי הסדר, אתם רוצים לראות את התוכנית של המחצבה בכלל? בואו תציג אותו. תציג אותו, תפעיל.
צריך להוסיף את המספר של היזם, של האלה שהחלט לא שווה את ההחלטה. אין בעיה, אין בעיה. בסדר.
בקיצור, מה שנקרא, כי אני באמת, אני לא רוצה לבזבז, אני רוצה להגיע להסכם גם.
אין קליטה.
טוב, ערב טוב לכולם. מחצבת שגב כבר 13 שנה עומדת בלי חציבה. אנחנו יזמנו, כמו שדני תיאר, יזמנו חיבור עם הקרן לשיקום מחצבות, שהשטח למעשה בבעלותה, וגרמנו להם להיכנס פה, לאשר כניסה לתכנון פה של המרחב הזה. רק הם יכולים לתכנן אותו, כי השטח הוא בבעלותם. הם שכרו צוות מתכננים ברשותו של אדריכל ערן גש, למי שמכיר, פה מיד, הוא המוביל של הצוות. ועם עוד הרבה מתכננים, ואנחנו היינו מעורבים בתהליך הזה לאורך כל הדרך, וזה התוכנית שגיבשו הצוות מתכננים. אני אסביר פחות או יותר מה הכוונה. פה זה הכניסה הקיימת היום, דרך אגב, היא כניסה לא סטטוטורית, אנחנו צריכים להסדיר אותה.
רק להסדיר אותה זה 20 מיליון שקל.
רגע, פה בצד שמאל יש את המבנה המשטרה הישן, משטרת שגב, למי שמכיר. אז זה יישאר כמבנה לשימור, על ידו יתווסף עוד מבנה קטן, ופה הכוונה היא לעשות בית קפה, גלריה, משהו כזה בכניסה. פה בצד הזה יהיה אזור של אזור פתוח, ציבורי, בניהול קק"ל, זה מרחב של קק"ל בכלל, אז יהיו שם חניון יום וכל זה למעשה. ובהמשך, פה יהיה מרחב מסחרי, שפה הכוונה למרכז מסחרי קטן, משהו דוגמה בואכה יופת, פחות או יותר, שבקומה השנייה מעל יהיו משרדים.
אתה יודע שפוליק, אמרת בואכה יופת, קנית אותה.
קומה שנייה, מעל המסחר יהיו משרדים כדי להגדיל פה את הנפח ואת הפעילות במהלך היום, ופה יהיה רחבה שמיועדת לירידים, שווקים, שווקי איכרים, שווקי אומנות וכדומה, שאנחנו כמועצה נוכל להוביל שם דברים. פה מתוכנן בית מלון קטן, 30 חדר, איכותי, ברמה סטייל, כאילו הקריון הוא, משהו כזה, סטייל בראשית, או דברים כאלה, קרמים, או משהו כזה, באמת ברמה מאוד גבוהה, רק קטן, לא גדול. ופה בהמשך, שבמפתח לכיוון של הכביש, כיוון יובלים, שורשים, בצד ההוא, אז פה מתוכנן להיבנות אמפי, אמפי פתוח, של כ-5,000 איש, לטובת המועצה, לאירועים ולדברים ודברים שהמועצה תוכל ליזום בו, אירועים לטובתה. אז זה בגדול התוכנית, כאשר, רגע, זה הבור. הבור עצמו, יש בעיה לגעת בו בגלל שלפי החוות דעת של יועצי הקרקע
לא משאפשר למלא אותו, בקיצור
כל המרחב, כל הסלעים פה הם בסכנת התמוטטות ולכן כרגע בבור לא מתוכנן יותר מדי דברים. אנחנו פועלים לנסות למלא אותו, לפחות חלקו, בפסולת יבשה, פסולת בניין, דברים כאלה, עודפי תשתיות, עודפי קרקעות, עוד לא יודע מה יהיה. יתוכנן פה שביל, שביל מסביב, כאשר פה יכול להיות שבהמשך יעשה פה גשר מעל הבור, שממנו יהיו קפיצות בנג'י וכל מיני דברים כאלה כספורט אקסטרים. זהו.
כמה שנים זה יקרה?
לא יודע להגיד כי זה לא באחריותנו.
אני מבינה שאתה
מאוד מבין על היום.
דני, דני, ומי מזמינים את זה? הקרקע עצמה
של מי? אני מבינה שהשטח הוא של
המצבות. אבל כן, המצבות הוא לא אחריות.
השטח הוא של רמי, אבל
זה אזור
שהם משווקו.
שהוא מגודר וכאילו הם שולטים מי נכנס ומתי.
עכשיו או בעתיד?
לא, בעתיד.
בעתיד זה, לא, הראיתי, הרוב פה זה שטחים ציבוריים.
זה מה שהבנתי, כל המתחם הזה הוא מגודר.
לא, זה לא כל המתחם, יהיה כניסה פתוחה לציבור. יכול להיות שיש שם דברים בתוך הסכומים, אבל
בנייה זה המקום, תשלם כסף על הארפי לדוגמה.
זה לא נשלם?
כן, בטח.
השאלה, בוא, חבר'ה, אני לא רוצה.
אתה יודע, נראה שאלה עקרונית.
השאלה העקרונית, תני לענות לשאלה העקרונית הקודמת. של מי זה? זה לא, זה של מי שיקנה את זה. האם המועצה תוכל להשתמש בזה? ב-200 דונם יש שם, 20 דונם שישווקו אותם למישהו אחר לא, במלונית ובתעסוקה. באמפי כן, ובבור כן, ובגשר כן, ובכל השאר כן, כמו שמשתמשים ביר סגל. כן. בסדר, זה. טוב. אני אומר עוד פעם, יש לנו אישור פרוטוקול, אני אומר את זה עכשיו להקלטה, יש לנו אישור פרוטוקול. אנחנו מחלקים את התוכנית האסטרטגית. אנחנו מאשרים את תבחיני התמיכות לשנת 25, אנחנו מאשרים את התוכנית של מחצבת שגב, ואנחנו מאשרים להצטרף ליזום קרקע חקלאית בסלמה. מי בעד? בואו נשים את זה אחרינו. יש מישהו שנגד אחד מהדברים האלו שלא? יופי. עכשיו, שלא תגידו שהגשתי 5 דקות להסכמי גג ולחוקי עזר, אנחנו נתחיל במלאכתנו. עד 7 אני מספר לציין, זה סביר. גם אם יימשך עוד קצת, זה גם
חדש. דני, תבחינים אישרנו?
מה?
כן,
אישרנו. איפה העכבר? אתה מעביר? טוב.
רגע, רצית קודם את
ה... הסכם גג.
הסכם גג, קודם כל אני אתחיל בזה שהסכמי גג יש, מאז שהמציאו את המונח הזה הסכם גג, נחתמו איזה 50 הסכמי גג, אף הסכם גג לא נחתם עם מועצה אזורית. יש שתי מועצות אזוריות כרגע שמובילות את המרוץ להסכם גג, וזה בפירוש מרוץ, זה משגב ומרחבים. מועצה אזורית מרחבים בדרום. למה מרוץ ולמה זה? כי זה המון כסף. אתם ראיתם את המספר 380 מיליון, 380 מיליון זה לא ריאלי, זה השאיפה. אנחנו תכף נכנס למספרים האמיתיים, יותר, או בוא נגיד יותר פרקטיים, אבל אין ספק שזה כסף תוספתי שמאפשר למועצה לקלוט אוכלוסייה נוספת. עכשיו, אני קודם התלבטתי אם לא להראות את בדיוק את הלוחות של כמה אנחנו גדלים, כמה אנחנו צפויים לגדול. אני לא רוצה להיכנס לזה ולהתחיל לזה, אבל אני אומר לכם ככה. יש לנו 2,500 יחידות דיור, בערך 2,000 ביישובים היהודיים ובערך 500 ביישובים הבדואים, שניתנות לשיווק, ללא צורך בתוכנית מתאר נוספת. 2,500. בסדר? על 35 יישובים, זה בין 50 ל-100 ליישוב. בסדר? זה לא מפוזר שווה, יש מקומות שיש הרבה, יש מקומות שזה לא מסי, כן מסי, זה מה שיש לנו. יש לנו כרגע עצירת קליטה שלוש שנים אחורה, שנתיים פלוס אחורה, כאשר עד אז היינו רגילים ל-150 עד 200 בשנה. כרגע 400 של הפיגור, מתוכם כבר משהו כמו 200 עברו ועדות קבלה. זאת אומרת, יש לנו כרגע 200 משפחות ביהודים בצינור, בבדואים יש בעיה אחרת, אבל יש לנו צפי שישווקו בערב נעים, בסלאמה, בדמיידה, בכמה מקומות שיש לנו קידום של שיווק ורס אליהן, בוא נגיד בקלות מעל 50 יחידות מהר, נקרא לזה ככה, בקרוב. זאת אומרת, אנחנו שומרים על היחס. יש לנו 250 בקיצור בצנרת, ויש לנו שנתיים, אני מזכיר לכם, ההנחות הן מותנות בשיווק מואץ. כל יישוב יצטרך כמובן לקבל את ההחלטה הזאת, עד כמה הוא מעבר למנה הראשונה משווק. יש יישובים שלא ישווקו מעבר למנה הראשונה, שווקו עכשיו את המנה הראשונה וזהו. אבל יש יישובים שירצו בשביל לקבל את ההנחה הנוספת לשווק עוד. לכן, למה אני אומר את כל זה? כי צפי השיווק שלנו הריאלי הוא מה שנקרא מעל 1,000, בסדר? הוא 2,000, עם הבדואים הוא 2,500. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי במסגרת, בחמש שנים. במסגרת ההסכם גג אנחנו מתחייבים לשווק מספר מסוים של מגרשים, שזה כאילו הסיכון, זה מה שעוצר את רוב המועצות בכלל לקדם, מי שחושש מזה. אבל המספר שאנחנו מתחייבים במסע ומתן שמתנהל, שאני מנהל אותו עם משרד השיכון, הוא 850 תוך 5 שנים, שזה מבחינתנו כלום, זה כישלון אם אנחנו רק 850 משווקים ב5 שנים. כן? אנחנו 850 נצטרך לשווק רק בבדואים ב5 שנים. אבל בסדר, זה אני אומר את זה באופן כללי, אני לא נכנס ללוח. ההתחייבות כביכול שלנו לצמיחה מואצת היא בעצם התחייבות שאנחנו ממילא הגיעה אלינו מכל מיני כיוונים אחרים.
דני, רק שנבין, הסכם גג, מה שאנחנו כמועצה נותנים זה התחייבות לשווק כמות מסוים של מגרשים, ותמורת זה אנחנו מקבלים כסף מהמדינה,
תוספתי,
כסף נוסף מהמדינה על מנת לפתח את התשתיות שנוכל לקלוט בהם את העוד כמות
שהתחייבת. נכון, נכון, זה בקריית גת, זה מחלף ובית תרבות ואני לא יודע מה ובתי ספר, ואצלנו זה בעיקר, ראיתם את הרשימה, שבילים בין יישובים, ההשתתפות במוסדות חינוך, גנים, לא משנה, זה 380 מיליון שקל רשימת מכול שאנחנו הגשנו.
אבל זה בסוף יישובי או מועצתי?
גם אני לא יודעת
להבין. איך?
זה מועצתי או יישובי?
מועצתי, חד משמעי.
זאת אומרת, יישוב יכול,
יישוב יכול ללכת לישון ואנחנו נקבל 200 מיליון שקל אם נצליח לשווק רק בבדואים 800. זהו, כל היהודים יכולים ללכת לישון. או הפוך. בסדר?
זו שאלה טובה, כי גם לא, זו שאלה מצוינת. יש פה עניינים של היישובים שיקרים.
שלא רוצים וכן רוצים. אז לכן אני אמרתי, לכן הבאתי מלכתחילה. אגב, בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל זה לא העליתי, תהיו איתי, תזרמו איתי.
גם ביישובים
יש. בדיוק בשביל זה לא העליתי את הטבלה. עכשיו אני מתקדש. נתבקשתי, אל תשאלו שאלות, עכשיו תתאפקו. תנו לי עכשיו 10 דקות. נתבקשתי להכין תקציר מנהלים, מה זה משפיע ההסכם גג הזה על הזה, להראות את המספרים. איפה הוא, אמיר? כן, הנה. המשתכן, בעיני העלות, בעיני המשתכן, יש לו כרגע עלות קרקע של 1,000,000 שקל ותשתיות ציבוריות של 300,000 שקל. זה כמובן לא על כולם, וחלק זה חצי, וחלק זה יותר, וחלק זה פחות, אבל זה בגדול, מה שמשלמים היום. אם יהיה לנו הסכם גג, 1,000,000 הזה ירד ל-900, וה-300 ירד ל-230. בסדר? הוא ישלם פחות. יש פה עניין של הבעלות הפרטית, שנולד פה בבדואים, יש גם אדמה שהיא בבעלות פרטית, נגיע לזה תכף. אבל הם ישלמו מה שיש עכשיו, הם לא משלמו.
אז זאת אומרת, גם האנשים הפרטיים מקבלים כסף מהסכם גג? זה מה שאתה אומר, לא רק המועצה?
לא.
אז לא הבנתי. הם יקבלו הנחה.
הם המשתכן, זה המשתכן וזה המועצה.
אז יש להם הנחה, גם המשתכן באופן פרטי מקבל הנחה.
המשתכן באופן פרטי מקבל הנחה קטנה. בסדר? גם בקרקע וגם בתשתיות. בסדר? החריג הוא הבדואי שיש לו אדמה פרטית שבונה שהוא משלם קצת יותר, לא קצת, לא פחות. בסדר? תקבולים למועצה, ליחידת דיור, 120,000 במצב הקיים, אנחנו מקבלים, זה חלף היטל השבחה, זה ה-12% של 1,000,000, בגדול, בגס, בסדר? שזה חוזר ליישובים. מחר זה יהיה 195 מיליון, זה 75,000 שקל למגרש נוסף. בסדר, עד פה זה מיצוע, וזה גס, וזה לא מדויק, אבל זה בערך, בשביל זה הולכים להסכם גג. 75,000, אם זה 850 מגרשים, כמו שאנחנו מתחייבים, זה יהיה 63 מיליון שקל נוסף להיום. אם זה יהיה 2,500 מגרשים, כמו שבאמת אני חושב שיהיה סביר בחמש שנים, אז זה יהיה 191 מיליון.
אז המספר...
ההסכם גג בלבד.
מה?
לא, מגרש, מגרש, חצי דונם.
למה להציג
אותך?
רגע,
דני,
שאלה
עוד
מה... רגע, דני, משהו בו נראה אתה לא מסתדר. קיבלנו הנחה של 170 אלף שקלים.
לא אנחנו קיבלנו, המשתכן קיבלנו.
המשתכן, אבל אנחנו מקבלים מהמדינה רק 75 אלף שקלים.
נכון.
איפה הפער?
לא, זה לא פער, זה לא אחד מול השני. זה לא אחד מול השני. המשתכן, אני אסביר, הכי מהר שאני אסביר, הכי מהר שאני יכול. המשתכן משלם פחות, בגלל שבמסגרת הסכם גג, מותר לקחת בחשבון של עלות התשתיות, גם תשתיות על ותשתיות אזוריות נוספות. אז לכן השומה של הקרקע שהוא משלם היא יותר נמוכה. בסדר? לא בגלל שמישהו אחר קיבל כסף, זה לא קשור לכסף שאנחנו קיבלנו. אנחנו מקבלים יותר בגלל הסעיפים השונים הספציפיים של הסכם. אגב, שזה משתכם בערך ב-75 אלף שקל במגרש, זה לפני החוק עזר, כי בחוק עזר מביא עוד 15-20 אלף שקל למגרש. תכף נגיע לחוק עזר. זאת אומרת, אנחנו בסוף מסתכלים על 100 אלף שקל למגרש, כפול כמה מגרשים שיהיו. בואו נגיד שיהיו 851. אני התחלתי והסביר ש-851 זה ללא סיכון, לדעתי. אפס סיכון. אז אנחנו יש לנו אפס סיכון. 63,000 בסעיף, מיליון בסעיף הזה, ועוד איזה חמש, אנחנו מגיעים כבר ל-100 מיליון.
לא יהיה קיזוז?
כן, 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 אבל בוא תנסו להשאיר את השאלות שאני אסיים, אם אפשר.
על הסעיף זה, אם תהיה קרן הארנונה, זה פוגע בנו המהלך הזה
באיזושהי
צורה? יהיה מה? קרן הארנונה הזאת
של... לא. אנחנו, ככל שאנחנו צומחים, אנחנו זה רק טוב עושים.
דני, אבל אם במקסימום זה 190 מיליון, אז...
לא, זה לפי 2,500, רק ההסכם גג בלי החוק עזר. למה 380? כי 380 זה כל הסעיפים שאנחנו הגשנו. הערכה ריאלית שנקבל רק 75 אלף שקל למגרש. אנחנו ביקשנו 150. בסדר?
דני, לא יהיה קיזוז?
לא. זה בנוסף להיטל השבחה. כן. רגע.
וגם לא יהיה קיזוז בזמן אצל הבדואים, כמו שעשו לי בדמדה. שיגידו לי, נתתי לך, ואחר כך אני מקזז לך מה ששילמת?
תתנו לי ככה. המטרות העל. צריך להבין את זה פה, למה אנחנו עושים הסכם גג, כדי להיכנס מקומות ממשלתיים בפיתוח. זה נותן לנו אפשרות לשקם תשתיות ותיקות. עשינו בזמנו הערכה, יש לו 50 מיליון שקל צורך, שאין לנו מקור בשלהם. מי שמכיר את זה ביישובים, בשכונות הוותיקות ביישובים. זה נותן לנו אפשרות לממן מערכת השבילים, זה 100 מיליון שקל לבד. אנחנו עשינו, אנחנו עכשיו נענקים תחת ההחזר הלוואות של השביל של חניה, אבל יש לנו עוד מלא שבילים, עד הררית, עד תלל, כל השבילים, כל המועצה. נכנס בפנים. על זה אפילו הם לא מתווכחים. זה הם מקבלים, בטוח. זה בתוך ה-100 מיליון הראשונים, לא ב-300. תוספת מקומות בפיתוח של 60,000 שקל יחידה, הפחתת עלות המגרש של משתכנים חדשים. הרקע בעקבות שינויים במדיניות הסבסוד, היה לנו עצירה, זה מה שאמרתי קודם, ועכשיו יש לנו שחרור של הפקק. יש לנו עכשיו הרימה של משתכנים שבאים ממילא. אנחנו רוצים, מה שנקרא,
לספור אותם למספר הזה.
ודאי. בוודאי, ושזה אני כל כך ממהר לקבל את ההחלטה.
תגיד, מבנה ציבור ביישובים, גם בתקציב שתקצבתם במועצה, מה שעשינו בפרויקט המיליון, הכנסתם סעיף?
הכל. 10% של הגנים, 10% של הבתי ספר, הכל, איפה תומר? הנה הוא פה, הוא תכף, הוא יציג אם אתם מוצאים את כל הפירוט. אגב, זה עברנו לכם. אני יודע שזה ים של חומר, אני יודע שאף אחד לא יכול
לקבל. זה היה נורא מהר גם.
זה כן, בסדר. לא, אני עושה ממש תקציר מנהלי פה עכשיו. עכשיו, תוכנית אסטרטגית במליאה כבר החלטנו על הסכם גג, כבר החלטנו בפעם הקודמת, וגם בפעם, עוד פעם, אגב, ביישובים זה היה, מי שהשתתף בזה, החלטנו לעשות הסכם גג, דיברנו על זה. ונערכה עבודת מטה שנתיים יחד עם משרד. תומר, שנמצא פה, שאני חשבתי שהוא בכלל יציג את הנושא, אבל מרוב התרגשות אני כבר מציג את זה בעצמי, אני אתן לו תכף, אבל להגיד משהו, וגם ללימור. יש פה עניינים נוספים, זה התקציר. אני לא אקרא את זה, זה חולק לכם. 855 שנים, בסדר, זה בחומר שעברתם, זה לא מה שכתבתם מחדש היום. חוק עזר לפיתוח. עוד 10 דקות ואני אחרי זה ואחר כך ניכנס
לעוד.
למה זה קשור? למה זה קשור?
אני אסביר למה זה קשור.
קודם כל אני אסביר למה זה קשור. האתגר של פיתוח שכונות הוא אתגר ותיק במועצה אזורית משגב, שעבר הרבה שלבים. השלב של ה-10 שנים עד לפני 5 שנים, עשינו את זה דרך החקל, פרויקטלי, מול היישובים, החל מלפני 5 שנים, התחלנו לעשות בפיילוט, ולא בכל המקומות, ולא רק בשכונות החדשות וזה, באמצעות המועצה, במחיר פיקס, לפי קביעת הבקרה של משרד השיקום. האופן שבו אנחנו עכשיו עושים את הרחבות, הוא לא שהיישובים עושים את הרחבות, לא שהמשתכנים חותמים חוזה עם החקל, הוא לא כל זה. הוא כמו שעשינו תמיד, אגב, בבדואי. אנחנו עושים. קיבלנו כסף משרד השיקום, לא קיבלנו כסף, אנחנו אחראים, זה עלה יותר, זה עלה פחות, זה לא מעניין את אף אחד. אנחנו עושים את התשתיות הציבוריות. היישובים עדיין מנסים למנוע את החיכוכים שנוצרים בגלל הפיתוח פני מגרש, בגלל כל מיני דברים אחרים, אנחנו מנסים לעזור להם. יישוב שעדיין רוצה לעשות בעצמו, אנחנו נותנים לו. כן, היו מקרים כאלו וזה, זה גם אחרי חוק העזר יהיה אפשרי. לא תהיה עם זה בעיה.
עכשיו דווקא זה נמנע, אחרי חוק העזר זה יחזור.
נכון, האמת היא שנכון, אבל הכסף יחזור, הכסף התוספתי יחזור למרות שכן. נכון, אבל זה למתקדמים, עזור. אל תשאלו על זה מה שהוא אמר עכשיו, זה נכון, אבל... מטרות העל של חוק העזר, חוקי העזר, זה האצת תהליכי ביצוע הרחבות ביישובי המועצה. זאת אומרת, במקום להמתין עכשיו שאני קולט משפחה בערך שנה עד שעוברים את כל התהליך מול משרד השיכון של הבקרה, בסדר? לא יהיה את כל זה. ברגע שקלטתי, אני אומר לו, כמו הביוב, ביום שתוציא היתר, תבוא תשלם את עלויות הפיתוח, וזהו, זה לא מעניין אותך עכשיו, התכנון המפורט וכל זה, זה בעיה של המועצה, זה ירד. אפשר להתקדם. יותר מזה, אנחנו יכולים לקדם את הביצוע, כמו שעושים בביוב. הרי בביוב, ולא משנה, במנוף, יש לנו ביוב כבר לפני 5 שנים, ל-100 משפחות נוספות. זה עבר כאילו בלי שאנחנו היינו צריכים להיכנס לשאלה הזאת. למה? כי יש לנו חוק עזר. אז בקיצור, אנחנו נחסוך שנה בערך בתהליך של הקליטה, בפשטות. אנחנו נקבל 15 עד 50 אלף שקל במגרש נוספים, נוסף להסכם הגג. מה זה? זה 15 אלף שקל מובטח לתשתיות ותיקות, למי שמפעיל חוק עזר, יש, מועצות עזרות, בניגוד להסכם גג, יש מועצות עזרות שיש להם חוק עזר, הרבה. רובם לא מפעילים אותו אגב, אבל יש להם את חוק עזר, זה מקבלים בכל זאת את ה-15 אלף שקל למרות שלא מפעילים אותו. אגב, גם מגזר הערבי זה תעשייה שלמה, איך לא להפעיל את החוק עזר. אבל לא משנה, מקבלים את הכסף, העיקר לקבל את הכסף.
לא משנה להם מה התניות בחוק העזר?
יש התניות ויש זה, יש הכל. אבל בגדול 15 עד 50 אלף נוספים, תוספתי, אנחנו נקבל.
אבל יש להם דרישות לאיזה סוג של דברים?
לא, 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 לא.
זה השאלה.
לא, לא, לא.
אבל זה מה שלא.
לא. את אומרת רוחב כביש וזה, לא, לא. וזה מסדיר את המצב הקיים, פיתוח בפועל על ידי המועצה, כמו שאמרתי, באחריותה. ממילא אנחנו אחראים, ממילא אנחנו עריבים, ממילא אנחנו עזים, כשיש כשל בצורית אנחנו משלמים.
גם
בחקה, לא משנה. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים אחריות תוספתית, אנחנו רק מקבלים כסף תוספתי. בסדר? בקיצור, זה הפואנטה. הרקע שהוא הסכם הגג מצריך האצה, כמו שאמרתי קודם, התוכנית האסטרטגית במליאה, דיברנו גם על זה, ושנערכה עבודת מטה של 4 שנים לגבי מה לכלול בתוך חוקי העזר וכו'. אני הקראתי לכם קודם, אני לא רוצה לעבור על כל הדברים, אני כן אגיד פה נדרש אישור מליאה נוסף, כבר אמרנו את זה קודם, אבל לא משנה, כתבתי את זה גם ללוח, זה תהיה חלק מההחלטה. לא יחייבו את המועצה לפעול על פיהם. המועצה עדיין רשאית, ככל שצמצם נכון, להשאיר את הוצאות הפיתוח להרחבת יישוב מול הבקרה של נוסף. זאת אומרת, יש דרך אחרת, גם אחרי שיהיה חוק עזר בתוקף. ביישובים הבדואים אנחנו רוצים לעשות 50%, זה כבר אמרתי, זה כבר ידוע, זה כבר אמרתי את זה גם לבדואים, זה לפי המציאות של היום, 50%, וזה גם לפי הסטטוס קוו שבביוב. אני כבר כמעט בסוף, כמעט בסוף.
היא אמרה שהיא לא הבינה אותך.
לא הבנתי את הנקודה של בדואים, 50% מי...
הבדואים, היום, אנחנו, יש לנו חוק עזר בביוב. אז אנחנו כבר עובדים כך. אז בחוק עזר בביוב, הבדואים שולמים 50% מה שהם יודעים. למה? כי המדינה משלימה את ה-50% השני. אז אנחנו מניחים שגם פה זה לא ככה. כמו שכתבתי, אם הם יצריכו להוציא יותר, מה ברור?
60% כאן היא נותנת.
כן.
והיא לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו...
היום זה בערך 50%. מה?
הם לא יכולים לבוא ולהגיד את ה-50% שכבר משלמים ומפסיקים?
היא יכולים.
אז איך אנחנו...
אנחנו נצטרך לגבות 100%.
אבל לפני שנתיים הם עצרו.
היה איזה קטע כזה,
זה עבודה שלנו, זה עבודה שלנו לרוץ כל יום ולילה להביא את הכסף.
זה המכתב דוגמה לכסף שהפסדנו בגלל שאין לנו חוק עזר. זה לא משנה, זה במקרה ביישובים הבדואים, נכון?
כן, 60% זה סבסוד לפיתוח תשתיות וקרקעות פרטיות למי שיש לו חוק עזר. מספיק שרק אומר שהוא מציע שיש לו חוק עזר?
יש לנו כרגע שכונת אור שאנחנו מפתחים אותו בתוך סלאמה. הפסדנו כסף בגלל שאין לנו חוק עזר סתם. 60% מעלות הפיצוי, זאת אומרת 60% מ-230 אלף שקל, תבינו, על כל מגרש. יש שם איזה 20 מגרשים, סתם.
הבנתי מנהבות שאנחנו מפסידים המון על כבישים בכל בסיסי הצבא ו...
אז זה, תכף, גם אני רציתי שלימור תגיד על זה, אני רק, אני כבר לקראת סיום, זה כסף על הרצפה, חברים, אתה יודע, הוא כבר הזכיר לי, אני אגיד את זה. בסיס סל, רפאל, בסיס התחמושת של הר הגמל, תחנת רכבת של החיות, כל מי שבונה היום בתחום השיפוט שלנו שהוא לא מגורים ולא תעשייה,
לא משנה
כלום. אם היה לנו חוק עזר, היינו גובים לפי החשבון שלימור עשתה משהו בין 3-5 מיליון שקל כל שנה, 5 שנים אחורה. הפסדנו אותה, סתם, בגלל שאין לנו חוק עזר. לא קשור לשיובים בכלל, לא קשור לבדואים, לא קשור לאדמות פרטיות, לא קשור לכלום.
אני רוצה לא לתושבים לעשות רטרואקטיבית. למגורים לא, אבל לכל השאר כן.
ברור.
למה לא?
רגע, עכשיו.
דני, אני לא מבינה, זה כסף שאנחנו משיתים על התושבים, על היישובים?
זה חוק עזר שאנחנו מבקשים משרד הפנים לאשר אותו, להעביר אותו לוועדת הפנים של הכנסת, לחוקק אותו, זה תהליך שלם, לכן אני אומר זה שנתיים.
וזה אני בקיאה, אבל לא הבנתי את המתאם.
לא, אם יש את החוק עזר הזה, אז תחנת הרכבת שהחיות, שבנו שם 4,000 מטר, היו משלמים לנו לפי מטר מיליון שקל, לא יודע כמה.
מי שישלם את ההיטלים, מי שיצטרף לו ליישוב,
במקום לשלם דמי פיתוח, הם ישלמו...
לא, אבל תחנת רכבת לא שילמו כלום.
לא, אנחנו מדברים על הפרטיים.
גם הבסיסי צהל לא שילמו כלום.
אבל יש שם לשלם את דמי פיתוח,
השאלה היא על הפרטיים. אני חוזר לנקודה הזאת, חבר'ה, עוד פעם, זה למתקדמים אולי יותר מדי. יש לנו מקורות ארנונה, יש לנו פה מתקנים בתוך...
אל תגור בארצות.
אבל אתה עושה שקל.
לא שומעים אותך.
זה לא ברור שאין לו שעות נוספות, זה מאוד ברור.
רפאל, רפאל בנו עכשיו 30 אלף מטר במכון לשם.
חבר'ה, אנחנו רוצים כולנו...
רפאל בנו עשרות אלפי מטרים במכון לשם, בנו. בגלל שאין לנו חוק עזר, אנחנו לא יכולנו להטיל עליהם. יש לנו חוק עזר לביוב, הם שילמו. היה לנו משפט 10 שנים, ניצחנו. הם שילמו על הביוב, רפאל. על החוק עזר לשצ"פים ותשתיות ומוסדות חינוך וכל זה, הם לא שילמו כלום. סתם, חבל. זאת הנקודה הזאת ברורה. עכשיו, אני משווה את התחשיב למצב הקיים. התחשיב שתומר גיבש אותו עם החשבתים.
הבנתי שאם המדינה או רפאל או זה יקנו, מועצה אזורית מסגרת, אם יהיה חוק, תוכל לקבל עוד כסף.
נכון.
מה יקרה לתושבים
שבאים? אז יפה, קודם כל, זה היה המצגת הראשונה. זה היה השקף הראשון.
לא, הבנתי את השקף הראשון, שאתה אומר שהחוק עזר יאפשר...
אז עכשיו, במקרה הכנתי שקף שמשווה את המצב הזה למצב הזה באבטליון. באבטליון, ב-2022, לפני 3 שנים, שילמו 270 אלף שקל למגרש. אם היה חוק עזר, היום שילמו 232.
פחות היו משלמים.
פחות.
רגע, אבל זה לפי...
השקעה 216 יותר.
זה
היה ב-2018, זה לא רלוונטי. רכבת, 2023, 263, היו משלמים פחות. טובר היו משלמים פחות. צורית היו משלמים פחות. מי היה משלם יותר? הנה, תלל ב-2022. במקרה הייתה להם שכונה זולה שחריגה. אבל בשכונה הבאה הם כבר שלמו 300. זאת אומרת, כמו שאמרתי בשקף הראשון, ובשבילך, המשתכן ישלם פחות. כמה פחות? כתבתי. כתבתי קודם פעם, פחות בהסכם גר. כמה פחות?
בשקף של ההסכם גג היה עלויות פיתוח נוכחיות
300, נכון.
עלויות פיתוח עתידיות, כאילו ההיטלים
230.
זה
במיצוע ובהערכה קדימה, לא אחורה.
בוא נגיד ככה, הביצוע של ה-300 הוא...
לא, כי זה קדימה.
מה?
כי זה קדימה. תקחו את האלפיים, מי הכי אחרון? תשמעו את זה בעלייה, זה אחד מהשכיני, 323. תשמעו, זה הכל...
אני יודעת שזה עוד חריג, אבל יישובים שזכאים להנחות משרד השיכון, איך זה יבוא לידי ביטוי בדבר הזה?
חנות משרד השיכון בתשתיות.
נכון, אבל זה תשתיות.
כן, הם ירדו.
מה?
מה שהוא אמר קודם. הם ירדו מההיטל. עכשיו ככה. זו שאלה שהיא נוגעת איזה 3 יישובים, זה גם בעצם בתרגיל של הבדואים. זה ה-50% בדיוק של הבדואים, הרי הם משלמים את זה. טוב, אני בזה מסיים, שנייה, אני כבר בשאלות, בזה אני מסיים בזה שאני מדגיש מה אני רוצה לקבל היום החלטה. אני לא רוצה להכניס את החוק לתוקף, אני לא רוצה להשאיר הסכם גג בלנקו שלא ראיתם אותו. גם אני לא ראיתי אותו. אני כן רוצה להכניס את ההסתייגות הזאת חד משמעית שלגבי רטרואקטיבית בעבר, ובאותו הזדמנות לשריין גם שמי שמוציא עכשיו היתרי בנייה שלא יצטרך פתאום לשלם, כי הוא כבר משלם אותו פיתוח בדרך אחרת, בסדר? ואני מבקש לאשר את התחשיב, להעביר אותו להמשך טיפול, ולאשר את חוקי העזר ולהעביר אותם להמשך טיפול.
מי מנסח את החוק הזה?
בסוף. עכשיו רגע, עכשיו שאלות. לאט לאט. יש לנו זמן. לא חייבים לסיים עד שבע. כן.
יש
דרך
על שני תחשיבים.
איך?
יש שני, כמה תחשיבים. יש תחשיב של המשפש, זה של העלויות בכל יישוב ויישוב. עכשיו, יש גם עניין כאן של חוקי עזר חדשים. את ההיתר במגרשים הפרטיים עבור שצפים, עבור המדרכות, עבור הכבישים וכו' וכו'. השאלה אם זה יוטל לא רטרואקטיבית רק על האנשים החדשים. השאלה אם זה נכנס לתחשיב של המשפש, או שזה תוספת שהחדשים צריכים לשלם מעבר לחישוב שעכשיו ביצענו לעשות.
אתה שואל ביישובים הבדואים, אתה בעצם שואל.
מה?
אתה שואל ביישובים הבדואים.
לא, זה יישובים יהודים. העליות של המשבש, יישובים, אני מדבר.
העליות של המשבש, יש מרכיבים שהם לא נלקחו בחשבון בעזר, יש מרכיבים שכן נלקחו בחשבון, אין קשר. בסוף, בכסף הסופי, זה פחות. בסדר, בסוף הכסף עושים זה פחות.
לא, זה לא מה ששאלתי.
לא, זה לא מה
ששאלתי. יש חישוב, עשית כל מיני, לפי הטבלה, הפתליון, בכפת, כל מיני יישובים אחרים.
כן.
מה היו החליות מהחוק?
נכון.
צריך להיות העלות, שהעלות זה יבוא להיות משהו כמו 232,000 שקל למגרש, לא משנה איזה יישוב.
נו, בסדר, מה השאלה?
יש את החוקי עזר החדשים, בקשר להיתר עבור שצ"פ, היתר עבור מדרכה, היתר עבור...
אני לא מבין, אבל אתה שואל את אותה
שאלה. אני שם שאלה אם זה חלק מ-232.
כן.
זה 232.
כן. זה 232, הכל כלול. שצ"פים, מדרכות, ניקוז וכבישים. הכל ביחד. בחישוב שהוא עשה לפי מגרש ולפי 220 מטר, לא יודע כמה שבונים, זה 230. כן, התשובה היא כן. שאלה הבאה, כן.
כן. ראינו ש... אני אתחיל קודם כל להגיד שאני שמחה לראות את הדברים האלה, זה באמת משקף את התוכנית האסטרטגית, אלה מהלכים שדיברנו עליהם. 4 שנים במהלך העבודה על חוק העזר. השאלה שלי היא, אילו תהליכי שיתוף ציבור נעשו עם הנהלות היישובים, ואיך תהליכי זה הולך לראות עכשיו. אני אשתף שאני מרגישה שמעמידים אותי במצב מאוד נוח. אני לא נוהגת להצביע את זה, אני מתאמתי ביישוב
שלי. אני אגיד לך. לפני 5 שנים עשינו תהליך שיתוף ציבור שכלל אלפי אנשים ואלפי שעות ואחרי זה. כתוב שם בפירוש שאנחנו הגיע הזמן וחייבים לעשות חוק עזר. כתוב פעם שעברה. זה היה בתוכנית אסטרטגית קודמת.
בקבוצת יישובים.
לא עשינו את זה כי לא הספקנו לעשות את הכל. ליתר ביטחון, העליתי את זה שוב בתהליך שעכשיו עשינו לפני 2 חודשים, זה קיבל תיקוף. זה בתוך החוברת כתוב, זה גם בחוברת הקודמת כתוב.
לגופם של נוסחים.
עכשיו, רגע, זה דבר ראשון. זאת אומרת, עצם החקיקה של חוק עזר ותשתיות, עבר לעייפה שיתוף ציבור במשך 6 שנים פעמיים. בסדר? עצם העניין. עכשיו, לגבי ההפעלה של זה, אמרתי קודם, אנחנו בתהליך גמילה מתמשכת מהתהליך הפרויקטלי שהיינו בו קודם. כל מי שעוסק פה בפיתוח ביישוב שלו מכיר את זה, שאנחנו כבר לא עושים כמו שעשינו קודם, ואנחנו עושים משהו שהוא די דומה, כמו שאמר חיים, ביקש את ההבדלים בין מה שאנחנו עושים היום לבין מה שזה. אין הבדלים. ההבדלים הוא שזה מחיר פלט לכולם, והוא כל פעם לפרויקט להכיל לדוף ולדוף אחריו. זה כל ההבדל, וזה קצת פחות כסף. וזה קצת יותר כסף אלינו, וזה מאפשר לנו, וזה עושה לנו ממשק, וזה הקשר עם ההסכם גג, לעבוד יותר מהר ויותר יעיל.
דניה, אם יש מניעה שעובר כן. לניסוח הסעיפים לפני האישור שלהם, הנהלות היישובים יקבלו את הנוסח הזה מבעוד מועד, ואתם תתייחסו לה...
לא, חד משמעית לא. הנהלות היישובים הם לא צד בהסכם, הם לא צד בהחלטה. הם בעצמם לא מוכנים לקבל אחריות על התשתיות האלו, ואם הם כן מוכנים, אז שיקחו גם אחרי שיהיה חוק עזר. אם יש מורשת, רצו לקבל אסור. יודפת, רצו לקבל אסור.
דני, אנחנו לא מדברים על
כדור. אנחנו כן מדברים על כדור.
לא, אני אגיד לך מה. בסוף יש פה סעיפים, יש אצלנו ביישובים הרבה אנשי מקצוע.
טוב, אני לא רוצה להיכנס.
הדרך שבה אנחנו עובדים...
אני אומר לך, לא, לא, לא. לא, זה לא יהיה. אני מסביר לך, כי מי שיקבל את האחריות, זה מי שיקבל את המשתתף בדיון המהותי, סעיף-סעיף, זה מי שמקבל את האחריות. על עצם הרעיון שזאת השיטה, היה שיתוף ציבור מלא, רחב, ארוך ומדוקדק. על הסעיפים ידונו אך ורק המליאה.
הנהלות היישובים לא ידעו.
מה זאת אומרת?
זה לא חל עליהם.
אף לא מתייעצים עליהם.
לא. את יכולה להתייעץ עם מי שאת רוצה, את נציגת
את מייצגת את היישוב, רק ורק. את מייצגת את המועצה?
רגע, בוא, אנחנו נכנסים לדיון, אני מרגיש שזה זה. תמר. לא, אי אפשר.
הם מנהלים את
ההחלטות. אי אפשר, הייתה שאלה. חברים, אני מבקש, תמר. בוא, אני יודע שאנחנו מדברים הרבה זמן.
לא,
דבר,
זה דבר, בוא נעשה סדר פה בלגע.
לא בדמוקרטית.
לא, רגע, בוא נעשה רגע. היישובים גם לא מעורבים בעלות הארנונה, היישובים לא מעורבים בהרבה מאוד דברים, והיה מקצוע עבודה מקום המונח. כרגע אנחנו דנים באיזושהי מסגרת שאי אפשר לפתוח אותה לכל אחד, הרי לא נגמור עם זה, גם בעוד 30 שנה לא נגמור, כי הרי שלושה יהודים זה שש דעות, זה לא נגמר.
לא עבר
רק שנייה אחת לשותך. בסופו של יום מוצג פה איזשהו תהליך שלי הוא נראה מאוד הגיוני ומאוד תומך. יתרה מזאת, ניתן את האופציה בסוף ליישובים לא לבחור בדרך הזו. אני הייתי 6 שנים דירקטור בחברה הכלכלית, אני עסקתי בפרויקטים האלה, אני נלחמתי בגירעון של 2.5 מיליון שקלים, סליחה, 4.5 מיליון שקלים בצורית, אני מכיר את הגירעון.
צורית לא שמו שקל. צורית לא שמו שקל. שקל לא שמו.
המועצה לקחה על עצמה, למורת רוחי המועצה לקחה על עצמה את כל העניין, למורת רוחי, דרך אגב. ואני חושב שמה שדני עושה היום, הוא נכון, דרך אגב שהוא נכון כמעט לכל דבר שאנחנו עושים. המועצה לוקחת אחריות על החינוך, על ההוצאות על החינוך, גם אם נגררות מעבר לזה. ופה מדובר על תשתיות שבפועל, ואני חייב לומר, אני חושב שהיה לי קודם, לא כל דבר נעשה נכון על ידי מתנדבים. לא, זה לא עובד. הפיתוח של היישובים לא נעשה נכון, לא נעשה.
הם באים עם המון רצון טוב, הם באים עם... גם לא על ידי הוועדים, אבל לא משנה. חבר'ה, זה לא שייך לדיון. אני חוזר ומדגיש לפני השאלות הבאות. קודם כל, אני מבקש שלא יקרה עוד פעם מה שקרה עכשיו, ששאלה הפכה לדיון. בואו, אנחנו בשלב השאלות, אנחנו לא בשלב הדיון. בסדר? עכשיו שאלות. תשאלו שאלה, תקבלו תשובה. תתאמצו. עכשיו רגע, שנייה. אני רוצה שכל השאלות שיש יקבלו תשובה. כל השאלות. אני לא רוצה לפתח אבל דיון עכשיו. קודם כל שיהיה ברור לכולם מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים. עכשיו, לגבי המעורבות של היישובים, אמרנו, המעורבות של היישובים הייתה, לא תחזור, לא תהיה יותר מעורבות של היישובים. האם אנחנו מאשרים את החוק היום? אמרתי שלא. לא מאשרים את החוק היום, נביא את החוק המדויק. אנחנו מאשרים כן את התחשיב. התחשיב הוא 230 אלף שקל. בממוצע למגרש זה הולך לפי מטר, זה לא משנה, קיבלתם את החומר. ממילא זה הולך בפינג פונג עכשיו עם משרד הפנים ועם כל הזה, אנחנו נוכל להגיד לפחות שהמליאה אישרה עקרונית את ההסכם, את החוק עזר, ולקדם את ההסכם גג, ואנחנו נתחיל לרדוף אחרי המאות מיליוני שקלים האלו שעד עכשיו לא השגנו אותם, ולהתחיל להרים מהרצפה את הכמה מיליוני שקלים שאנחנו מפסידים כל שנה. כבר עכשיו.
אני רוצה להבין אם הבנתי נכון. אתה מדבר שבחמש שנים הקרובות אתה רוצה לפתח 2,555.
מתחייב ל-850.
אתה רוצה להתחייב. השאלה אם במספרים האלה היישובים איתך.
כן. חד משמעית, 850.
סבבה, כי אם אתה מדבר על מספרים,
חד משמעית.
על הפיתוח.
חד משמעית. אין צל של ספק,
אפילו ביותר מזה,
יותר, הרבה יותר, גם ב-2000 היישובים איתי, גם ב-2000
היישובים איתי.
לא, זה בעצם השאלה שלך, זה נכון, חד משמעי, מספרים ונבות יעיד, אחד, יש לנו אפשרות ל-2500 לפי רצון היישובים, יש לנו ודאות של 850, ולא ספרנו את הבדואים. הבדואים יסמכו לי יותר מ-500. כן. הבדואים בפנים מספיר, כן.
אחד הפרקטיקה אומר על הסכם הגג. עכשיו יש 20 משפחות שנכנסות, אני רוצה להציג להם את הסכם הגג, ולמדתם שאנחנו עוזרים להם, איך מקבלים את ההנחה, הרי זה צריך להגיע ליעד כדי שהם יקבלו בעוד כמה שנים.
זה לא יהיה בשנתיים הקרובות.
זה לא יהיה בשנתיים.
לא.
אבל הם יקבלו את זה רטרואקטיבית?
לא. זה הבית. הם ישלמו רגיל, כמו שהיום. לא, לא, בשנתיים הקרובות זה לא יקרה.
זאת אומרת, טוב, אני ממשיך. אז לא נוכל להשתמש
בעצמה. לספור אותם, כן.
לספור אותם, והמועצה תקבל את הכסף.
המועצה בשביל היישוב.
כן. לא,
תקבלו,
אבל
המועצה
זה אומר שמתוך 2,500 יישובים, פוטנציאל שיש לנו,
1,000 נניח, או לא יודע כמה X, יבנו בשנתיים הקרובות, אולי יותר, ולא יענו בכלל מהדבר הזה.
לא, לא יענו.
וזה יגיע...
הם לא יענו ממרכיב.
‫את המקדשים שתישאר.
לא, לא.
זה
לא, בוא נדייק את זה. הם לא יענו מהשומה המופחתת, והם לא יענו מהוצאות הפיתוח המופחתות, הם כן יענו, וזה, יש לזה השלכות גב גם על הון האגודה וגם על האיתנות של המועצה וכל מיני דברים, על מקורות נוספים לפיתוח וחיזוק התשתיות שבתוך היישוב שלהם, והשבילים שמשרתים אותם וכולי, הקידום של כל הזה, מזה הם יענו. מהפער הזה שעשיתי, זה היה כתוצאה משאלה ששאלו אותי היום, אחרי שמתפזר כל האבק, מה יוצא בסוף? כמה משלמים וכמה מקבלים? התהליך הוא תהליך מורכב. ייקח לנו שנתיים להשאיר את החוק להערכתי, לכן כתבתי שנתיים. כן? אנחנו מתחייבים מהיום.
מה? הבעיה שלא עשיתי לי שנתיים.
בדיוק. זה מה שהכי מצחיק אותי. אני תשמור. הם ידעו, הבדואים פה היו איתי אתמול. הוא צודק, הוא צודק. היינו צריכים לעשות את זה לפני 10 שנים. לפני 10 שנים. כן. אנחנו החלטנו גם. החלטנו בתהליך הקודם, סתם לא עשינו.
היה לנו מליאה במליאה הקודמת. זה התפוצץ.
בבקשה, רגע, מירב, אחר כך... בבקשה. בבקשה.
אני שואלת אחרת. בעצם אני, מבחינתי, ההסכם הזה מעולה, כמו שהם אמרו פה, אבל אני לא מצליחה להבין את האינטרס של הבקר. אני, מה שכן מדאיג אותי של הבקר, זה שכאילו, למה המדינה רוצה את זה?
כדי לסרב את המדינה כבר אנשים, ומהר.
מי זה המדינה?
ההסכם גג בא בשביל לגרום לנו...
בסדר, אבל אני זוכרת את עצמי,
שתקו קודם.
זה שהסכם יהיה כמה שבועים.
הממשלה מתחלף ההסכם הזה.
אני לא משתקים.
אבל מצד שני, השטח מפותח יותר יפה ויותר ברמה, השאלה אם הסכום הנמוך שאנחנו כרגע מציגים, יחסית, האם אנחנו נוכל להשאיר את היישוב יפה כמו שהוא היה קודם, עם הסכום הנמוך שעכשיו אנחנו...
אז התשובה היא חד משמעית יותר יפה מקודם, כי למרות הסכום הנמוך יש יותר מקורות. זה מה שהצגתי בהתחלה.
הכסף שיגיע למועצה יחלקו את
היישוב. ההפך, יש לנו כרגע בור, אמר את זה אסף יפה, יש לנו כרגע בור שהולך ומתעמק, זה לא רק סוגר את הבור, זה גם מתחיל להרוג. מהו הבור? הבור הוא תכנית, הבור שיש לנו שהולך ומתעמק זה ההלוואות שאנחנו לוקחים בשביל לממן את תוכניות החומש ביישובים. אנחנו נותנים הרי לכל יישוב 1,000,000 שקל כל 5 שנים, נכון? בגדול. מאיפה ממנים את זה? מהלוואות. עכשיו חוץ מזה יש לנו בור של 50 מיליון שקל תשתיות עבר ביישובים שאנחנו צריכים איפשהו לפתור אותה. אנחנו מנסים להפגיש בין המסכים האלה, אגב אנחנו מנסים לשכנע את היישובים שיטפלו בתשתיות במקום לבנות עוד מבנים, אבל זה בשולי השוליים. פה זה פתרון, זה פתרון, זה יביא לנו את ה-50 מיליון שקל ואת ה-50 האלה וגמרנו, ובא לציון גואל. כן, לא רגע, את כבר שאל, אתה. כן.
למה הדייר צריך לשלם על שצבים, ביטוח שצבים,
מכל החיים. למשל,
28% זה
שצבים,
לא משהו
צריך שיהיה מהכל שצבים,
שלא
מיוצר, אולי נצל
10% מזה.
התשובה היא כזאת, קודם כל הבעיה הזאת היא לא רלוונטית ברגע שהחלטנו את זה. אנחנו אמרנו שלא יחול רטרואקטיבית על אף אחד. בסדר? כל מי שיגיש היתר בנייה, לא בנית, רק הגשת היתר בנייה עכשיו, תוך שנתיים, לא תשלם. אתה לא תשלם לא על שצב ולא על הכביש ולא על כלום. מה אתה תשלם? תשלם מה ששילמת היום. כאילו כן, אני לא נכנס לזה, באותה שיטה של היום. אחרי שיהיה את החוק, אתה תשלם את ה-130, או לא משנה, כמה שיצא בסוף לבדואי, אתה תשלם את זה, ושגר ושכח, אתה לא מעניין, זה כמו הביוב. אתה יודע עכשיו אם שילמת על התחנת סניקה, או לא שילמת על התחנת סניקה, אם שדרגו את המכון טיור בקרמיאל, אתה לא יודע, לא מעניין אותך, שילמת 20,000 שקל, 30,000 שקל, זה גמר, זה אותו דבר. אתה לא יכול להסתכל על השצ"פים, זו הסתכלות פרויקטלית, יישובית, זה לא נכון. אתה משלם את ה-115, וגמרת, אתה לא חייבים לך עכשיו את הכל. זהו. זה בכלל לא משנה איך זה מורכב, בבקשה.
אני רוצה להגיד ש... נכון, אבל הבדואים זה לא נגד, אוקיי, לא נגד לך. אנחנו עושים את החוק, אבל בתאריכים שהם כמו שיש בבן מצור, כמו שיש החברה...
פחות כסף.
הרבה פחות כסף מאשר גם את ה-50 אפילו. גם יש השלכות של החוק. אני ניסיתי לקרוא את השמונה עמודים, היום לא הצלחתי להביא 100%. אני לא יודע מצאתי שאני קצת פועל, ואני מבין עניין. אני לא הבנתי את זה.
לא, אנחנו לא משרים את החוק הזה. אני מצטער בכלל שהעברתי את זה.
יש דוגמאות נוספות לחוקי העזר, מודלים שונים. זה לא תורה משמיים מה שכתבו פה, צריך ללכת. יש במקומות אחרים שזה יותר מותאם לחברה הערבית, לחברה הבדואית, וזה יכול להתאים גם להנהגה שלנו בוועדים ובכפרים.
אבל
עד הרמה... לא, אל תיכנסו לדיון, אני אענה. אני אענה, מירב, עזוב. אני אענה.
זה טוב ששמת על זה שזה לא עובדי, כי אנשים בנו, נכון שזה יקבל היתר בנייה, אבל לא קוראים טופס ארבע, כי עדיין לא שם מעניין.
שום טופס ארבע, היתר בנייה. מי שיציא היתר בנייה פתור, כתוב. היתר
בנייה, אבל היתר בנייה זה 3 שנים.
לא יתנו לו תוסף, הוא לא יתן לו להאריך את זה.
לא, צריך את הסעיף הזה לכתוב מי שקיבל היתר בנייה אי פעם.
כתוב!
לא כתוב.
כתוב.
אי פעם. יש אנשים שנגמר ככה. יש אנשים שנגמר להם התוקף.
לא, עכשיו יכול לחדש את זה. לא. תקשיב רגע, תקשיבו. לא שמבני מגורים שלגביהם הוצאו היתרי בנייה עד הראשון ל-26, גם ב-48.
אם ההיתר נגמר, יש הרבה אנשים שיש למבנה שלא בתוקף.
אז מה? אז עדיין זה לא חל, כי הוצא היתר, כתוב.
צריך לכתוב את זה פה.
בסדר. עכשיו ככה.
מי שיושב את זה בבוטוקול,
מי מודד את זה פה? אבל מצד שני אתם צריכים לדאוג לגמור את התהליך.
לא, אז בוא עכשיו, אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם 10 בתים עכשיו, זה חסר משמעות.
100 מיליון שקל, יש לי 200.
זה חסר משמעות, הלאה, הלאה, הלאה. עשינו חשבון בכל הבדואים האלה, בנינו 400 בתים, 40 היו בשטח פרט. עזבו, שיגישו היתרים ושיוציאו פטור.
אני מבקש גם בשם הבעלים הבדואים. שאנחנו רוצים לראות עוד מודלים של
חוקי העזר. בסדר, בסדר. אני מקבל את זה, ואני אומר עוד פעם, שהתשובה לשאלה הזאת נמצאת בסעיף הראשון. מליאת המועצה לא מאשרת את נוסח הצעת חוקי העזר שקיבלתם. זה לא הנוסח. אתה תאשר את הנוסח, שהוא יגיע. זה לא יעזור לי שאני עכשיו ישווה לביר מקסור, אם משרד הפנים יגיד שעכשיו אנחנו לא מאשרים את זה. אני צריך לקבל ממשרד הפנים מה שהם מציעים, ואז אני אראה לך, ואז אתה תגיד מה אתה רוצה, לא רוצה. בסדר? אנחנו לא מחליטים את הנוסח של החוק, כן.
הכסף שמדובר עליו,
הוא כסף צבוע? הוא כסף צבוע?
הוא מגיע למועצה, הוא מגיע רק לטובת השקיעות, לא ניתן להשתמש
בו לצרכים שלהם. שאלה טובה, התשובה היא כן, זה צבוע ביותר, זה רק לסעיפים שתומר אישר, בהסכם גג, זה רק לסעיפים הספציפיים האלה, אפילו לא לתשתיות אחרות שהן לא ברשימה. ה-15 עד 50 של החוק עזר, לא, זה רק תשתיות באופן כללי, זה לא דווקא אלה. אבל זה תשתיות, זה לא חינוך, זה לא יכול להיות. כן. כן.
האם הסכם הגג יעזור לנו לקדם יותר מהר תוכניות מתאר או...
בוודאי, בוודאי. השאלה חשובה, סוף סוף, סוף סוף, אנחנו מגיעים לפואנטה. אני רציתי להראות לכם, קודם נפגשתי עם חברים, הייתי לכם, הצלחנו להוציא לפני שבועיים, ב-15 באוגוסט, הצלחנו להוציא, אתה רוצה להראות את זה? הצלחנו להוציא.
אני רוצה לשיבת את המסגרת אחת.
תראה את זה, תראה.
זה מהר. כן. אני רוצה להגיד שהבדואים שילמו בטבלת ביזוי 30% מהאדמות. זה לא בא בחשבון. בנוסף להיטל השפחה, שזה לא בא בחשבון.
תקוע, תקוע.
הם שילמו רבות תשתיות, זה לא... תקוע.
לא.
של השפחה.
חילוץ של הזוריים.
אחמד.
חברים, אני לא אתעכב עכשיו בשביל שיערב את זה. יש פה מכתב שאני רוצה להראות לכם. הלו, הוא הגיע כבר? מה? יש לנו פה כלכלן שהגיע לתל אביב להצביע על שפר הגמלאים. אני יודע שזה קצת קשה להבין את הקשר בין הדברים, אבל אני בכל אופן רוצה, אני חייב להציג לכם את המכתב הזה. יש פנייה, יש לנו, אנחנו הצלחנו להשחיל את עצמנו לתוך מנהל התכנון. יושב ראש מנהל התכנון, רפי אלמליח, קבע איתנו פגישה על מה שנקרא הדרישה שלנו להרחיב את היישובים של מזרח, להגדיל אותה פיזית, לא במספר יחידות, אלא פיזית.
מה זה, אמרנו נושא זה, אני לא הבנתי.
לא, אני מסביר עכשיו את האווירה. לא עברנו, אני לא יכולתי להתאפק, אני מראה את המכתב הזה, מכתב לשר הפנים, שכתוב עליו שר הבינוי והשיכון. זאת אומרת, שר הבינוי והשיכון איתן. מה אני בא להגיד לכם? שאלה, המשרד הבינוי והשיכון, עכשיו כרגע מחויב למי שיש לו הסכם גג, אין אף מועצה אזורית שיש לה הסכם גג, אנחנו נפרוץ את העניין הזה ואנחנו נראה שמשרד השיכון יודיע גם להרחיב את היישובים הכפריים. עכשיו אנחנו בשביל זה טוענים שאנחנו צריכים גם גידול פיזי, לא רק גידול במספר יחידות דיור, אלא גם גידול בדונמים לתוכנית מתאר של היישובים. אנחנו שלחנו 7,000 דונם שאנחנו מבקשים אותה, להגדיל את רקפת לכיוון היער, להגדיל את יד, להגדיל את... זאת אומרת, כל יישוב להגדיל אותו ב-100-200 דונם, כן, באיזשהו מקום. בערערית, ולחבר את הערים באבטליון בכלל, לא משנה. כן.
עם הרב, בערערית...
לא, לצד השני, לצד השני אתה.
לא, אנחנו הנכון...
הם באים כבר לשם, אתה הולך... לא חשוב. אנחנו מתקדמים, אני, זה הסיבה, עזוב, אני לא מכניס אתכם לדבר הזה, אני מסבך את כל העניין. אני כן הולך לבקש ממכם שאנחנו נעבור לכפר גמלאים. אני מדגיש,
דני, זה התשובה.
מה? אני מבין, אני אומר על מה מצביע. חברים, אמרתי מה מצביע, על זה מצביע, זה יהיה כתוב בפרוטוקול. לא יהיה רטרואקטיבי, לא מאשרים את הנוסח שהופץ, כן מאשרים לקדם את העניינים. בסדר? מי בעד? מי בעד? מי בעד? מי בעד? מי נגד? בוא נראה. יש, יפה. 1, 2, 3, 4, עוד מנגד, 5, נגד. יש מישהו שרוצה להימנע?
דני.
יפה. גמר.
רגע, דני, אני רוצה להגיד משהו רגע.
כן.
חשוב לי, כי אני רואה את החברים שלנו פה, ואנחנו, את החברים שלנו.
תן להם,
יש להם את הצרות. אנחנו מבינים את החשיבות של החוק הזה, והסולידריות עם השותפים שלנו, וזה שהחוק לא יפגע בהם, היא מאוד חשובה. ועלינו, ודיגו, ועכשיו אנחנו בדיוק עסוקים בלנסח את החוק הרי, נכון?
תאמין לי שאני בקי בזה, ולי זה יותר חשוב מלכולכם.
נכון, יפה.
בואו נחדד, אני מבקש. אנחנו לא נגד החוק. לקח לנו 6-7 שנים, אני והחבר'ה, לשכנע את הקהילה שכן תגיד שהחוק זה חשוב להם, אבל לא בתחשיב הזה. הם רוצים להוריד את התחשיב. זה כל הכאב, לא קשור בכלל, אנחנו לא נגד החוק.
גם אנחנו משלמים
יותר. לקח לנו קשה, אתם לא תבינו כמה יחו לי בפנים בארבע שנים. חברים, אנחנו... אם נעלה את זה כבר היחוני,
בואו ארבע שנים. זה מגיע מאוד.
אני אומר את האמת.
מגיע עכשיו.
הישובים הבדואים קיבלנו שכולם, קיבלנו 12.
חברים, תעזבו, אני אבוא אליכם עוד פעם, מה שאתם רוצים, עזוב, אנחנו, זה לא סוף הפסוק, הכל בסדר. חברים, זה חשוב, זה
בסדר.
נכון.
עם ההקלות זה ידי הגיע גם לתושבים הלא בדואים. עם ההקלות ועם התוספות. אני מבטיח לכם שזה ככה.
עכשיו רגע, שנייה, בוא,
הגיע פה.
יש לנו, בניגוד לרוב המליאות, יש לנו פה שתי החלטות של מאות מיליוני שקלים. הלו. בבקשה. עכשיו כבר 7 ורבע. אז אני לא אלך בקטנות. בניגוד לרוב המליאות, יש לנו פה יותר מהחלטה אחת של מאות מיליוני שקלים. יש לנו 2. ההחלטה השנייה של מאות מיליוני שקלים זה הכפר גמלאים, אבל אני מדגיש פה בהתחלה, כמו שהדגשתי בקודם, אנחנו לא מדברים על לאשר את הבינוי של כפר הגמלאים. אנחנו מציגים פה, כמו שהצגנו לוועדת הכספים ולהנהלות של החק"ל וכו', את התוכנית העסקית. אני מבקש להפסיק לך את הרעש. אנחנו לא מאשרים את הבינוי של כפר הגמלאים במאות מיליוני שקלים. אנחנו מאשרים את הקידום של התכנון של כפר הגמלאים בהיקף של בין 3-8 מיליון שקל, שיהיה לנו חוברת למכרז להתקדם, בסדר, ושיהיה לנו מתווה משפטי. דיברנו בוועדת הכספים, ואני בזה מסכם, אני אפסיק להפריע, כי תומר לא נתתי לדבר בכלל, אבל אלה אני אתן. אני הכפר גמלאים זה פרויקט טוב, פרויקט חשוב לקהילה. אני מנסה לשמור עליו כמה שיותר בבעלות ובשליטה שלנו, של מועצה אזורית משגב, כדי שזה יאכלס בסופו של דבר תושבים שלנו, ואת האנשים שאנחנו רוצים לשרת אותם, שאנחנו מחויבים לשרת אותם, בשביל זה הפקענו את הקרקע, בשביל זה קיימנו את התוכנית. תכף תראו את התוכנית העסקית. אני אומר עוד פעם, אנחנו לא מאשרים היום את הכפר גמלאים. אנחנו מציגים את התוכנית העסקית, ואנחנו מאשרים, כן, קידום של התכנון, תכנון מפורט של הכפר גמלאים. כמה מיליוני שקלים. אני דובר בוועדה כספים על כל מיני מודלים של מימון של הדבר הזה. יש הרבה מודלים של מימון של כפר גמלאים. אני כרגע בבדיקה מעמיקה של אפשרות להקים בכלל אגודה שיתופית. שאנשים ייכנסו לאגודה שיתופית, אנשים שרוצים לזה ייכנסו לאגודה שיתופית, דרך זה כמו שאנחנו מקימים יישובים בעצם. בסדר? אבל לא משנה, דובר על אגח עירוני, דובר על כל מיני רעיונות של הלוואה נושאת ריבית שחוזרת ומחולקת וכזה, בלי נשחק, בלי שום דבר נשחק. אני אתן לו להציג, אנחנו מצביעים על המשך קידום של הפרויקט. מקסימום, כמה אנחנו רוצים להגיד מקסימום? 8 מיליון?
כן.
מקסימום 8 מיליון שקל, בשביל...
תכנון.
של התכנון. שבסוף יהיה חל על התוכנית, אנשים ישלמו את זה. זה בשביל להרוויח 25 מיליון שקל בשנה לפי התוכנית, אבל תכף גם תראו, אני לא...
דני, רגע, רגע, ביקשו, דני, דני, ביקשו קודם את הטברים האלה ש...
יש לך בכל דבר שהיה כבר ביצוע, נתתי הערה, מה בוצע, אז מקווה
שאתה
בסדר. רוב ההרשאות פה זה משרד החינוך, אם זה לגני ילדים, אם זה לנגישות של תחילת שנה. היישוב גילון סוף סוף יוצא לדרך עם תוכנית החומש של הרחבת המועדון. התקציב שלו כבר אושר בעבר, יש השתתפות של היישוב, אז זה העדכון עוד מיליון וחצי של ה... המצ'ינג של האישור, זה יבוצע על ידי המועצה. קיבלנו עוד הרשאה ממשרד השיקום למקלטים במסגרת המלחמה, עוד 250 אלף שקל. קיבלנו תרומה, טיפול במניעת שריפות מפיטסבורג, 275 אלף שקל, היה קול קורא שנבוא תוציא ליישובים. ועוד הרשאה מהמשרד להגנת הסביבה, האמת זה הרשאה ישנה, אבל לב יוצא עם זה עכשיו לדרך, הקמה ושדרוג של מרכבי מחזור ביישובים.
חברים, כפר גמלאים, אני אתן בכמה דקות תקציר למי שלא זוכר את הדברים, ואת עיקר הבמה אני אתן לרן שהכין את התוכנית העסקית ובדק אותה, ויש לו הרבה ניסיון בתחום, אתם תראו מי שקרא, והוא ייתן את עיקרי הדברים, תקציר מנהלים. הנושא הזה, כמו שתיאר קודם דני, נדון כבר במשך כשעתיים בדירקטוריון החברה הכלכלית ובוועדת כספים, ואושר, כך שאנחנו כבר אחרי איזשהו תהליך לעניין הזה. בגדול, למי שלא מכיר, שטח פה על ידינו, מתחת למועצה, בין מרכז המועצה לבין עצמון, כ-40 דונם, מתוכנן עליו להיבנות כפר גמלאים, יש תוכנית מאושרת, השטח הופקע על ידי המועצה, הוא בבעלות המועצה, 200 יחידות דיור יכולות לקום שם לפי הטבע, פלוס מבנה ציבור, פלוס מחלקה סיעודית. כאשר אנחנו רוצים לחלק את הפרויקט בגדול לשלושה שלבי הקמה, שלב ראשון של 50 יחידות דיור ומבנה ציבור ראשונים, שלב שני של עוד 110, והשלב השלישי של האחרונות פלוס המחלקה הסיעודית. בגדול הפרוגרמה שגובשה עם שיתוף ציבור ועם הגמלאים של משגב שהעירו הערות, ובעקבות זה תיקנו את הדברים ועברנו הרבה איטרציות. אז זה התוכנית שמדובר עליה, זה הפרוגרמה, זאת הפינה של למי שמכיר, הצומת פה למטה, שמפה עולים לעצמון ופה נכנסים לבתי הספר. פה זה הקאנטרי, אז זו התוכנית, כל המבנים האלה זה מבנים חד קומתיים, כל המבנים האלה זה מבנים של שלוש קומות, ופה שתי קומות, ופה המחלקה סיעודית, ופה המבנה ציבור. הדירות מתוכננות להיות בשלושה גדלים, 60 מטר, 80 מטר ו-100 מטר. זה גדלים הרבה יותר גדולים ממה שמקובל במדינת ישראל בדיור מוגן. רני,
זה מה שיש לי היום בבית.
רני יקהר לכם את זה. לא,
גם אצלי
90 בקושי. מה זה המסך
שלנו?
אתה
בא ליחידים, זה יש
לך אולגה גם בבית? דירה, רק תבינו, דירה ממוצעת בדיור מוגן במדינת ישראל הוא בערך חצי ממה שאתם רואים פה. זה המקובל. אנחנו בעקבות זה דבר שהגמלאים של משגב העירו לנו, אמרו אנחנו רוצים דירות גדולות, ואמרנו אוקיי, אנחנו זורמים עם הקהל והולכים ועושים דירות יותר גדולות. כמובן שזה יותר יקר, אבל בסדר. עברנו את כל השלבים, נעשה פה עבודת ניתוח מאוד מקיפה לתפעול של הכפר, נעשתה עבודת ניתוח מאוד מקיפה לבנייה ולהקמה, ועכשיו אנחנו בשלב השלישי שסוגר את כל הדברים האלה, כולל תוכנית מימון וכולל כל מה שצריך מבחינה כלכלית. זהו, רן, שלך.
פעם קודמת לא שחררנו אותך להם נישואים.
אז הגעתי לפה היום, הכל טוב.
ספר שתי מילים יד.
אז ערב טוב, אני אספר כבר, אבל אני, שמולי ככה אמר לי, דבר 10 דקות וגנב לי 8, אז הכל בסדר. אז אני אשתדל בשתי דקות להציג. אני, כשהגעתי לפה, נאמר לי באמת שרוצים לבנות דיור מוגן, מעט שונה מהמקובל בתל אביב או ברעננה. רוצים לתת מענה לשלוש נקודות, לשלוש הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת זה דירות גדולות, וכמו ששמוליק אמר, באמת דירות 36 מטר הן נחשבות לדירות בינוניות במקום אחר. דבר שני, שהמחיר שבסופו של דבר התושב יצטרך לשלם או הזוג יצטרך לשלם, הוא צריך להיות ריאלי ביחס לפנסיה שלו וביחס ליכולתו להזכיר את הנכס, את הדירה שהוא גר בו היום או את הבית שהוא גר בו היום, הוא לא יצטרך למכור אותו. והדבר השלישי, אסור להזכיר את המילה פיקדון. ברוב בתי האבות בישראל היום לוקחים פיקדון מראש, אתה מעמיד 400 אלף דולר, אתה שוכח מהם להרבה שנים ואתה מקבל אותם אחר כך עם פיחות זוכר. אז גם פה ניתנה הנחיה, אין דבר כזה פיקדון, יש פה מודל של הלוואה, אנחנו נדבר עליו בעוד כמה דקות. לגביי, יש לי משרד שעוסק בייעוץ ניהולי ועסקי כבר מעל 20 שנה, עובדים הרבה מאוד עם משרדי ממשלה, עם רשויות מקומיות. אנחנו עובדים הרבה בענף הבריאות ועובדים הרבה בענף התיירות, ודיור מוגן מבחינתי הוא איפשהו באמצע בין ענף הבריאות לענף התיירות, הוא משהו משולב. עבדנו כמעט עם כל גוף של דיור מוגן שיש בישראל, משען, מגדל הים התיכון, מאוחדת, מכבי, כללית, לא יודע, כל, באמת אין כמעט גוף שמתעסק בדיור מוגן שלא עבדנו איתו בשיצורה או בדקנו עבורו כדאיות וכו'. עכשיו, כמו שלקחנו, אנחנו קיבלנו את הפרוגרמה המוצעת לכפר, את ה-200 יחידות דיור, ועשינו לבנות גם מודל שיהיה בו איזשהו היגיון, כי להתחיל לבנות מראש 200 יחידות בבת אחת, יש פה סיכון, ולכן המודל הזה של לבנות שלושה שלבים, יש פה גם היגיון כלכלי, או היגיון מבחינת סיכון סיכוי. מדברים על 200 יחידות דיור מוגן, קיבלנו איזשהו עומדן כלכלי, שווינו אותו לכפרים אחרים או לבתי דיור מוגן אחרים שאנחנו מכירים, ובהתאם לזה הכפלנו את כל המכפלות הנדרשות, המגורים עצמם, השטחים הציבוריים. אנחנו מבינים שהמתחם הזה לא אמור לשרת רק את ה-200 אנשים או 400 אנשים שיגורו פה, אלא הוא אמור לשרת את כל הגמלאים של משגב, ולכן יש פה עוד שירותים, יש פה מרכז יום, יש פה אולמות לסדנאות, פעילויות וכו'. והסכום הזה שדיברנו פה הוא כולל את כל המרכיבים האלה, ולא רק 200 יחידות בפני עצמן. בגדול, יש היום נטייה, אנחנו גם ראינו שמבחינת כמות התושבים במשגב וכמות התושבים שמגיעים לגיל הרלוונטי יש פה מספיק פוטנציאל. דבר שני, יש היום נטייה מאוד גדולה מצד הורים שמזדקנים לעבור לדיור מוגן ליד איפה שהילדים שלהם גרים. זאת אומרת, אם יש פה תושבים שההורים שלהם עזבו למקומות אחרים, יש פה נטייה גם לחזור הביתה לטובת העניין הזה. אנחנו לקחנו בחשבון גם שתהיה הטבה לתושבי משגב. אם יישארו מקומות פנויים, אז תמיד אפשר להציע אותם לתושבים ממקומות אחרים, שישלמו טיפה יותר. עלות הפרויקט אחרי כל העומדן שעשינו, סדר גודל של 333 מיליון שקל, שלמעשה אנחנו בונים על שני מקורות הכנסה. מקור הכנסה אחד זה התשלום החודשי, יש פה תכף אני אראה טבלה, כמה אנשים אמורים לשלם, מי שיכנס לגור פה, כמה הוא אמור לשלם בחודש, אני גם אתן לכם איזושהי השוואה למה שקורה במקומות אחרים בארץ. ודבר שני, הלוואת גישור אמורה לממן, לעזור לנו גם לממן את ההקמה וגם לטובת התפעול השוטף. כשהמגרש פה הוא גם מהווה בטוחה, אם אחר כך מדברים על מודל המימון וכו', אז יש פה מגרש שיש לו שווה ערך כסף, אז אם רוצים לקחת הלוואות או ללכת בכיוון הזה, אז תמיד יש בטוחה לטובת העניין.
זה שטח ציבורי, אפשר...
אבל המועצה היא בעלים
של... המועצה, נכון, אבל המועצה...
לא נשאר בזה.
אני הבנתי...
הבנק יכול לממש כזה דבר?
כן. רגע, תנו לו לנסים.
אני, מה שאני מבין, אבל שאין לנו היום... אלא אם כן הגזברית תגדיר את זה אחרת. לא, אני לא חושב שיש לכם 300 מיליון.
לא הבנת את השאלה, הוא שאלה יותר מתוחכמת. כן, בשטח ציבורי אפשר לבנות כפר גמלאים שהתזרים המזומנים שלו שייך לגוף פרטי. כן, אנחנו יכולים גם היום להחליט שלא מממנים, תחליטו שלא, אז אני נביא, אז זה אמור יהיה לממן. ואז הוא יהיה לו זכויות, והבטוחה שלו תהיה הקר.
כן, אנחנו...
נוסתם.
כן.
הוא לא יכול לקחת את הקרקע ולהפוך את זה
למסור. הוא לא יכול לממש, הוא יממש את ההכנסות.
כן.
זה לא הקרקע, זה
ההכנסות. שהוא יחזיר לעצמות הזה.
לא, השאלה מול מי, שנייה, בגלל זה אמרתי, תלוי למי אתה הולך, מול מי אתה הולך לממש את זה. אם אתה הולך לממש, אם אתה הולך לעשות הפרויקט מול יזם פרטי, הקרקע לא יכולה לשמש עבורו כבטוחה. אם אתה כרשות מחליט להיכנס לפרויקט הזה בעצמך, לקחת את הסיכון עליך ואת ההלוואות שלך, אז הבנק כן מוכן להכיר בקרקע באיזושהי צורה. כן, באיזושהי צורה בטוחה. הדבר השני, מה שראש המועצה אמר, לפי הנחיות של משרד הפנים, יש כמה שימושים שמותר לעשות, שלכאורה הם צבועים מעט מסחרית, אבל אם כן מותר לעשות בהם שימוש, אחד מהם זה דיור מוגן. דיור מוגן, מעונות סטודנטים, דיור לציבור, איך זה נקרא עכשיו?
במקרה הזה זה לא תוכנית מתאר, זה היה...
נכון, אין מניעה לעשות את זה, אין מניעה. מבחינת כדאיות כלכלית, אז אנחנו נראה שניתחנו את כל ההכנסות, הוצאות הצפויות וכו', גם עשינו איזשהו ניתוחי רגישות, אני גם אראה את זה ככה, אז יש פה איזושהי כדאיות לטובת הפרויקט שאמורה להניב בסופו של דבר סדר גודל של כ-25 מיליון שקל הכנסה שוטפת.
איזושהי כדאיות.
מה? איזושהי כדאיות, כן. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו אחד לפני שאני יורד טיפה למספרים. הרי כשאנחנו עושים פרויקט כזה תמיד אני מנסה להסתכל מלמעלה ולהגיד רגע, זה עושה שכל, לא עושה שכל וכולי. היכולת שלנו להגיע לרווחיות כזאת בהנחה שאנחנו יודעים שיש ביקוש באמת לכפר גמלאים ויודעים לתפעל אותו בצורה טובה, אחת הסיבות זה שאנחנו מביאים פה נדוניה של קרקע, והקרקע למעשה היא שוות ערך לא מעט כסף, אנחנו מביאים אותה לפרויקט וזה יוצר לנו איזושהי הכנסה מאוד מכובדת. מבחינת השוק, אז כ-3-5% מאוכלוסייה בישראל בגילאים של 75 ומעלה מתגוררים בדיור מוגן, התוחלת היא סדר גודל של 7-10 שנים, יש לא מעט, הדוגמה האחרונה הכי רלוונטית שדומה קצת לפה מבחינת התפיסה זה פלס להבים, הקימו בלהבים דיור מוגן חדש יחסית, אין מקום כבר במקום, המקום בנוי בתפיסה כפרית, הוא רק לוקח ב-30% יותר יקר ממה שאנחנו לקחנו בחשבון ביחס למטר מרובע.
אבל שם זה משקיע פרטי.
ברור.
פעם ראשונה שרשות...
פלס זה רשת ששייכת לעזריאל.
עזריאל.
שקיע פרטי.
לא, ברור לגמרי. פרטי לכל הדעות.
ברור לגמרי. אבל צריך לקחת בחשבון שגם אם הרשות נכנסת לפרויקט כזה, היא לא יכולה להציג איזון.
לטובת העניין. אף גורם לא ייכנס עם את השותף או לא ייתן לה מימון אם הפרויקט הזה מאוזן, אם אין בו רווחיות בסופו של דבר. כמו שאמרנו, אז יש פה הלוואות שמגיעות מהדיירים ומימון שצריך לקבל מענה או דרך יזם או דרך בנק. דמי ניהול חודשיים, אז על דירות של 60 מטר מרובע אנחנו לקחנו בחשבון 10,000 שקל 800. אמרתי שאני אתן פרופורציה, אמא שלי משלמת על 32 מטר, משהו כזה. בסדר, קצת פחות מזה. בתל אביב.
בסדר, אבל אני אומר לך, גם בקריות, על 30 מטר,
14,000
שקל.
פה זה הלוואה, אמא שלי זה עם פיקדון. עכשיו, אני עשיתי גם בחיפה, לבני ברית יש בניין בחיפה, עשינו ניתוח על חיפה, מחירים מאוד דומים למחירים שציינתי, מספרים אחרים לגמרי מבחינת התשלום החודשי, גם ביחס לגודל המבנה, בסדר? אז יש פה, נתנו פה את המחירונים, אפשר לריצה לסדר פעם? כן,
זה... זה חזר פעמיים, יותר גדול.
זה חזר פעמיים.
זה בעכשיו,
עכשיו. אני רוצה להבין, שזוג יכול להרשות לעצמו 18,000 שקלים בחודש? זו הנחת המוצא?
הנחת המוצא היא לא.
אני אסביר. אני אסביר.
כן, אני אסביר, זוג שיש לו שתי פנסיות וביטוח לאומי פעמיים ובית ביובלים שהוא מזכיר אותו ומקבל עליו עוד 10,000 שקל
שיבוא ראי הסוג הזה, לא מכירה?
לא מכירה?
למה? כי לא לקסה באוכל
צריך להכניס סעיף הנחה לאנשי
מיליאן תעשו תחשיב ותראו כמה זוג שיש לו שתי פנסיות עם שני ביטוח לאומי בשני... יש לו הרבה יותר מ-18,000
זה לא עניין עקרוני, זאת אומרת זה לא עניין זה לא עניין מספרים, זה עניין שאנחנו בונים פרויקט לאחוזון העליון של מסגר.
אני לא בטוח. אני לא בטוח, רוב הדירות הן כאלה, תמיד הוא הרי רובו כאלה ובטח כאלה, יש מעט כמו דירות של 100 מטר. 10,800 שקל או 14,000 שקל לזוג
100 מטר זה לא שיבואו מתל אביב. אם חוזרים בשקל בחודש, אנחנו בונים בעצמנו בתים כדי לשלם 25 מיליון שקל בשנה למועצה.
אנחנו לא בונים לעצמנו בתים, אנחנו בונים לעצמנו פתרון לאוכלוסייה שתקבל מענה.
עכשיו, רגע, אתה נכנסת כבר לשיקול. האמת היא, דיברנו על זה, חבר'ה, בוא תבינו, יש שלוש אפשרויות. יש, בוודאי, יש שלוש אפשרויות. יש שלוש אפשרויות. אפשר לבנות רק יחידות של 60 מטר ואז יהיה 10,000 לכולם, בסדר? גם אם בונים רק יחידות של 60 מטר וזה 10,000 לכולם, עדיין מרוויחים מעל 20 מיליון שקל, אפשר לא להרוויח את 20 מיליון שקל. בואו נראה כמה אנחנו יכולים להרוויח ונצוד את הדוב קודם ואחרי כך נחלק את האור, כי בוודאי שהמטרה הזאת היא לא למטרת רווח, בסדר? מה שהוא עשה פה זה הוא עשה לפי ההנחיות שהוא קיבל. הוא לקח מחירי שוק, מה שמשלמים בכל הארץ, הכפיל את המטרים של הגודל של הבניין, ה-60 מטר זה זה, והמשיך.
והוריד את
המחיר
לשוק. והוריד את המחיר לשוק. 40 מטר בקריות, זה 14,000 שקל.
אז ככה שזה לא המחיר שאנחנו נגבה, ואנחנו לא מחליטים על זה, אנחנו רק עושים בחינת רגישות של מה הולך פה. אם היינו נותנים את זה ליזם, אז הוא באמת היה עושה את זה, עם דירות יותר קטנות, עם מחירים יותר גבוהים, ובאמת מרוויח יותר מ-25 מיליון שקל, כנראה. אז
מכיוון שזה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. במועצה לא הייתה מרוויחה כלום, הכל בסדר.
רק שאלה, אני חומתי בידני. בסכום הזה שמשלם דייר, כלולים גם הטיפולים והווסים.
שנייה, השאלה...
כתוב פה מה כלול. כתוב פה מה כלול.
טיפולים,
כתוב פה מה כלול.
זה כולל למעשה הכל למעט אוכל.
נכון.
למעט אוכל. גם קובל. זאת אומרת, זה כולל הכל למעט אוכל.
ולמעט שריות.
לא, כתוב בריאות.
לא, כתוב
בריאות. לא, כי אלה, אילה של הבן אדם.
עכשיו שנייה, בואו רק נעשה סדר, אבל גם כשנאמר פה שהיום בקריות משלמים 14,000 שקל, אתה גם סופג כל שנה 3% מפיקדון של מיליון שקל שהפקדת.
איזה מיליון?
שגם
מיליון.
מיליון וחצי, תלוי איפה.
אני חייב להגיד שבמקרה הזה לא, בהסכם הזה לא
היה. ורוב הדיור המוגן שוחקים לך 3% ל-13 שנה.
יאללה.
אני מבין, אבל יש פה עניין עקרוני שזה חשוב, אבל פה בהסתכלות שלי. אתה מציג את העניין הפיננסי עם מסר גמור, למה יש
אבל שאלה קטנה, אני לא רוצה להיכנס לזה בזה, גם לא, אני לא איש המדיניות פה, יש פה אנשי מדיניות, אבל אם נגיד לטובת העניין אתה לוקח את הבית שאתה חי בו היום ואתה מוריד, אתה מוריד פה, אתה מוסיף לו את הארנונה, מים, חשמל שהיום במילא אתה משלם ואתה מזכיר אותו, אני מניח שאתה תגיע למספרים לא נורא רחוקים מ-14,000 האלה. זאת אומרת, לא, שכר דירה הוא 9? שכר דירה הוא 9?
9, 10, בעצמו הוא 9.
איפה אמרת? איפה אמרת? איפה
אמרת?
זה בדיוק מה שאני אומר, הפער הוא לא כזה גדול, ואם אתה מוסיף על זה פנסיה, אז בכלל.
אני רוצה להגיד על זה, שאחרי הדיון שהיה לנו בדירקטוריון ובוועדת כספים, אני יצאתי נרגשת ונלהבת, ושוחחתי על זה עם כמה וכמה תושבים מגיל התבונה כדי לספר להם על הבשורה הגדולה ולשמוע מה הם אמרו. ואני קיבלתי את אותו רכושת שאתה אמרת, הלכתי עם זה ימים בשאלה מה פספסתי. וזאת התשובה שאני נתתי לעצמי, היא יכולה להתאים לך, היא יכולה לא. אנחנו מתיישבים בשטח ציבורי, אתה צודק, יש פה בסך הכל 200 דירות. פרומיל מתושבי מסגר ייהנו מזה. הם מקבלים את זה במחיר נמוך ממחיר השוק. הם מקבלים הטבה. אני רוצה לראות את כלל תושבי מסגב נהנים מהנכס הזה. ובדרך של רווח המועצה זה לא הולך לכיס של אף אחד. זה הולך ישירות לכלל התושבים. וזה בעיניי עושה יותר שכל כנציגי ציבור.
אני בהבנה שלי כרגע, מה שראיתי, זה שטחי לחלוטין. אם אנחנו חברים את הערכים לאיזה כזה, הדירות הקטנות הם זה אלה של סיפור.
אוקיי, אני חושב שמה
ש... טוב, עניין, 25 מיליון שקל, כמו שאמרת ביהודי קודם, בתשתיות.
לא, עזוב תכנסות, הם פחות מעניינים.
25 מיליון שקל זה לגיל השלישי של כלל
מסתכלים. כן, אני אומר, זה פחות מעניין.
גם השירותים שהלבשנו על זה, הלבשנו פה הקמת מרכז יום לקשיש פה. מי שיקים את הבית אבות הזה, הוא יממן את זה. מי שיקים את ה... את הבית אבות, יממן עוד שירותים שהכנסנו.
אני צריך להזדרז עם זה, אנחנו לא מכירים
שלנו בדרך.
ב-35% מהאוכלוסייה בישראל הולכת לדיור מוגן והם משלמים שם לא מעט כסף. עכשיו, במקום שההורים שלנו, שאנחנו עוברים עכשיו על עצמנו, במקום שאנחנו נלך למוצקי, לתל אביב, יש לנו עוד אפשרות לעשות את זה פה. שוב, 3-5% מחולפי המסגרת, יכול להיות שתעברו לדיור מוגן, ואנחנו עכשיו בבתים שלהם. אבל זה מחירים שבהשוואה לשוק הם מחירים הרבה יותר זולים.
אני אחזור למה שאמרו הבדואים קודם, אני לא נגד, נהפוך אני בעד. אני פשוט מסתכל, הסתכלתי על הוצאה, מסתכל על ההכנסות שלי, לא משנה, זה בא לנו רגע עוד שנייה אחת בשבילך, וזה עושה לי שכל, שיחידה קטנה עם הוצאה כזאת, יודעת לתת את המענה, נכון, משרתת קהילה מצד אחד, פתרון פיננסי מצד שני, ואנחנו נשארים פה, סבבה.
הבית שלך היה צודק, אבל בשיתוף ציבור, אתה מקשה מהציבור.
אני חייב את
מה שעוד מחזק אותי בגישה הציבורית זה שמשרד הפנים, שהוא מאוד מקשה על רשויות מקומיות, כל יוזמה שרשות רוצה לעשות, ואנחנו הצענו עשרות יוזמות שלא אישרו לנו, דיור מוגן מוגדר באופן עקרוני כשירות לציבור, ולכן זה גם מחזק אותי מהבחינה הזאת להיות רגוע. אנחנו סיכום כבר, קפצה לי, אז רק משפט אחד על הניתוח רגישות. בניתוח רגישות בדקנו אם אנחנו טועים, אם הפרויקט יעלה 10% יותר, אם ההכנסות יהיו נמוכות ב-15%, כל דבר מה המשמעות של זה, ולשמחתי
גם בסצנריו הכי גרוע שאנחנו, סתם דוגמה, ההשקעה תהיה
לא, בשתיים, שתיים זה הכי גרוע, שתיים זה הכי גרוע.
20% יותר גבוהה, נקבל 5% פחות מהכנסות, וההוצאות שלנו יהיו ב5% באופן קבוע יותר גבוהות ממה שחשבנו, עדיין אנחנו ב-NPV חיובי. בסדר? זאת אומרת, לטובת העניין, הערך של הפרויקט הוא כדאי. בסדר? אז ככה לסיכום, כמו שאמרנו, בתים יותר גדולים מותרים למסגר, עם די, עם מי כניסה, עם הלוואה שנמוכים, השחיקה שלהם היא לא רלוונטית בקטע הזה. הפרויקט יוצא פה פרויקט רווחי לפי המודל שאנחנו בנינו. אנחנו בדקנו אופציה האם כדאי לעשות את זה דרך החברה הכלכלית או דרך המועצה. יש פה עניין של מע"מ. בגלל שהסיפור של ההכנסות הוא למשך הרבה מאוד שנים, ואם אני אעשה את זה כחברה בעם, אני אפחית מהכנסות תמם, אז הגענו למסקנה שכנראה כדאי לעשות את זה כן, או דרך אגודה, או דרך עמותה, אבל לאו דווקא דרך חברה כלכלית. אנחנו מגיעים פה לאיזושהי רווחיות שנתית מאוד רלוונטית, וכמו שאמרה הגברת, יש צורך, הצורך הזה קיים, לא נוכל להתעלם ממנו. אז או שניתן לו מענה, או שימצאו את המענה, זה במקומות אחרים. זה למעשה השורה התחתונה, וכל המענה מסביב, גם חיזוק הקשרים, גם נושא של שירותים תומכים וכו'. זהו.
תודה רבה.
הדבר שאנחנו דנים בו בעצם, אנחנו לא מאשרים את התוכנית, סגי התוכנית הזאת עלה על דיון ואושר בוועדה הכספים ובדירקטוריון של הקק"ל. אני גם לא יודע, כן, גם אני. לא משנה, אני גם לא, אני לא, אנחנו לא דנים במתווה המשפטי, בסדר? כי בכל אופן אנחנו צריכים למצוא את המתווה המשפטי הנכון, וזו שאלה מורכבת. אנחנו לא, זה לא פרויקט רגיל, זה לא פרויקט שמשרת באופן ישיר את כל הציבור. אז לכן מה שאנחנו בעצם דנים בו היום זה שמה שאני ושמוליק בעצם מרגישים, אני לא אמרתי את זה לכולם, אבל אני ושמולי גם נפגשנו בעבר, היינו מנהלי פיתוח עסקי של חברת עמל סיעודי, שבנתה הרבה דיור מוגן והרבה בתים סיעודיים. ואנחנו, ואני גם מלווה את זה כבר הרבה שנים, את הדבר הזה. יכולנו להכניס פה יזם גם לפני 20 שנה. בסדר, יכולנו להכניס יזם, עכשיו אנחנו יכולים להכניס יזם. אני רוצה לא להכניס יזם, אני רוצה להמשיך להתקדם בלי יזם, ואני חולם על אפשרות שנגיע עד הסוף בלי יזם. אם אנחנו נגיע עד הסוף ליזם, אז הכסף יישאר פה ולא יזרום לתל אביב ולכל מיני מקומות. אני חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. אנחנו חד משמעית בתוך מחירי השוק. בסדר? זה לא משנה, אנחנו נבנה יותר קטן או יותר, יותר גדול. זה. אנחנו סידרנו את הבעלות על השטח, סידרנו עכשיו את הטאבה. הטאבה עוד לא בתוקף, אגב. ייקח עוד חודשיים עד שהטאבה יהיה בתוקף. אני רוצה כבר עכשיו לצאת למכרז לתכנון מפורט, שיהיה לנו חוברת מכרז, שאנחנו נדע כמה זה באמת יעלה לנו לבנות. כי בסופו של דבר הסיכון פה בשלושה דברים. אחד, שיווק. אני כמוכם מעריך שלא תהיה בעיה של שיווק, ואני גם מעריך שלא לא אצטרך לעשות אפילו שלושה שלבים, שזה יהיה עוד יותר פשוט. נעשה את זה בשלב אחד. ככל שזה נדחה גם יותר סרק, יותר יש ביקוש. אחד, שתיים, יש חשיפה לבנייה עצמה. בבנייה עצמה, הנה אנחנו בנינו עכשיו, בנינו ב-300 מיליון שקל מבנים בחמש שנים האחרונות, כל המבנים שזה, אנחנו לא חורגים, אנחנו יודעים לבנות בניינים. והשיווק השלישי זה התפעול, שבתפעול, מה שנאמר לנו, ומה שכולם אומרים, שהסיכון זה בפעילות היומיומית, שזה ממילא אנחנו עושים היום ליותר מ-200. מרכז מרחבים היום, נותן שירות, פעילות יום, יש כאלה, זה עובד בשלוש משמרות מרחבים. כל היום וכל הלילה עובד מרחבים ונותן פעילות יותר מ-200 משפחות היום. כן? זאת אומרת שגם שם בעצם אין לנו כל כך סיכון.
הוא לא מקיף את כל תחום השירותים, אבל...
זה לא
אותו דבר.
זה לא
בדיוק כמו
יש לך תחזוקה כמובן, יש לך
חסוכים. תחזוקה אנחנו מחזיקים כל המבנים, גם את המבנה הזה, אבל
בסדר. אם זה דירות, אתה צריך להפעיל אותם, ואלה מתיישבים.
בקיצור...
לפני 20 שנה, הייתה נותן אישור לביוטי, ועוד
5 שנה זה השימן. נכון. לא, אבל בינתיים, מה קורה, מה שקורה בקיבוצים.
שמה?
מה שקורה בקיבוצים. מה שקורה בקיבוצים, בסופו של דבר, זה נבנה ומוצב לא לאוכלוסייה שלנו. מה שאתה בעצם אומר, שזה, הם תמיד שואפים לעוד יותר גבוה ועוד יותר, הם רוצים לעוד יותר עשירים. שיהיו. כן, הייתי באיזה מטה, אני מכיר את הדבר. היזמים, הם רוצים את העליון, הם נלחמים על העליון. כמה שיותר נמוך, זה פחות אטרקטיבי. עכשיו, אנחנו, מכיוון שאין לנו באמת יומרות לרווח, אנחנו לא רוצים להוציא החוצה בכלל שום רווח. אבל אנחנו כן רוצים להישאר את מה שנקרא סולידים בזה. אז עכשיו, ההחלטה היא כדלהלן. גיבוש הסכמים משפטיים בין הדיירים לבין המועצה.
לא, זה היה... לא, זה לא החלטה, דני. אתה רוצה להגיד בעל פה, אמרנו שלא רשומה.
התחלת
תכנון מפורט של התשתיות. אישור תקציבי לתכנון.
אנחנו הולכים לקדם בלי יזם חיצוני, חשבון המועצה, גם בהלוואה, בפרויקט מייעודי, מיוחד, את התכנון המפורט עד קבלת היתר בנייה ואומדן סופי של העלויות, לא לצאת למכרז ולא לבצע ולא כלום, לתכנן, ולייצר את המתווה המשפטי של ההתחדשות של האנשים, תושבי משגב, עם הדבר הזה, מבחינת איך הם נותנים את הכסף, איך הם משלמים את השוטף וכו'. זה מה שאני אומר, הערכת עלות של מה שאמרתי עכשיו היא גסה בפחות 3 מיליון שקל, מקסימום 8 מיליון שקל. זה מה שאנחנו מבקשים עכשיו לאשר עקרונית על סמך מה שהוצג. מי בא?
לאיזה תקופה?
עד 8.
עד 8. מי בא?
עד 8. תקופה זה, ה-3-8.
ה-3-8? כמה שיותר מהר אנחנו נעשה את זה, אבל זה פחות...
בין שנה לשנתיים.
שנתיים.
מקווה שפחות.
מילה אחת, אני רוצה להגיד מילה. אנחנו רוצה להגיד, דקה אחרי זה, פשוט אנחנו היינו בתהליך, בוועדה ובדירקטוריון. קודם כל, כל הכבוד לשמולי. ולדני ולרן על הקידום, קידמות, אז נעשה פה המון המון עבודה, זה נראה לנו, מי יודע, המון עבודה נעשתה פה, אוקיי? הדבר השני, הפרויקט הזה יעמדו יזמים בתור ודיירים בתור, כן?
כולם
בתור. זה צעד מאוד אמיץ, כן, הצעד הזה מבחינתנו, ויעמדו בתור, וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה את הקידום של התכנון, תמיד נוכל להמשיך אחרי זה להחליט שנביא איזה יזם בחוץ, כן?
הוא יחזיר לנו את
זה. כל צעד שאנחנו עושים זה משביח את הערך של הפרויקט הזה, נגיד.
אז רק שאלה פה יזם, כשאנחנו עושים את התכנון, אנחנו שקטים שאם נחליט באיזשהו שלב שזה ייבנה על ידי יזם, התכנון הזה יהיה
אקספטבל
למספיק יזמים כדי שהם...
את לוקחת מתכנן של מומחה בדיור מוגן לשחקנים, ברור.
זאת אומרת, אנחנו מתכנן ככה שזה יהיה מבחינתנו עדיין גמיש עם...
נכון. אני אומר יותר מזה. אני אומר יותר מזה. גם שאנחנו נצא לשיפור, וגם שנצא לתפעול, אני, את יודעת מה, אני אתן לך כבר הערכות עסקיות. בסדר? אם אנחנו היום מביאים מישהו שיקח את זה ויעשה לנו, היום ייתן לנו 3-4 מיליון שקל בשנה, להבטיח לנו למוצח בשקט.
וגם היינו בברכה דרך אגב.
אחרי שיהיה לנו היתר בנייה, הוא ייתן לנו פי שניים. אחרי שיהיה לנו שיווק, כן? הוא ייתן לנו פי 10. זאת האמת. שאלה חשובה, איך מממנים את השלושה מיליון הזה? התשובה היא הלוואות. לא, התשובה היא חד משמעית. איך מממנים את השלושה מיליון? הלוואות יהודיות, שגם העלויות המימון שלהם נוסעות בתוך הפרויקט, זה בוודאי. אין לנו את הכסף הזה בשביל לבזבז, אבל יש לנו, כן, מסגרת של חזר מלוות, הרבה מלוות. מי בעד? מי בעד? הבדואי בעד גם. מי נגד? חברים, תודה רבה.
אני לא מקבל, אתה מקבל.
לא, אתה לפחות צריך לצאת איתם. לפחות לצאת.
אמרתי לו, אמרתי לו.